אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם השמש שלנו התחילה את חייה כחלק מצמד שמשות תאומות? מתברר שכן, הייתה שמש אחת ושמש שתיים, כך על פי מדענים מאוניברסיטת הרווארד. מיד נדבר עם אחד המדענים שאחראי לתיאוריה הזו, שבין היתר מסבירה את מקור המים בכדור הארץ. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. קורונה, מי לא מקפיד על כללי קורונה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש של קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה העברית. מצד שני אפשר גם לצאת החוצה ולראות, אבל מיד נדבר על המחקר עצמו. וגם מה גורם לפיצוצים פתאומיים ורבי עוצמה באדמה שיוצרים מכתשים בעומק של עד כ-30 מטרים במכתש בסיביר. מיד על התעלומה המסקרנת שם. וגם הטבע הפסיק לייצר, חוקרים הצליחו לשחזר חומר טבעי קדום מאצות לטובת תרופה למחלת עיניים נדירה. וגם מתוק בריא ומופק בקלות, מדענים מצאו קיצור דרך להפיק סוכר בריא. וגם מדענים המציאו גיימבוי ללא סוללה. איך הדבר הזה עובד? מיד, וגם לראשונה בעולם, רכיב פלאג אנד פליי למוח האנושי שמאפשר לאנשים משותקים לשלוט בסמן המחשב ללא אימון מוקדם. ועוד עניינים, האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לביקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. הטבע הפסיק לייצר, חוקרים הצליחו לשחזר חומר טבעי קדום מאצות לטובת תרופה למחלת עיניים נדירה. אצות ים התגלו בעבר כיעילות לטיפול באותה מחלת עיניים שעשויה לגרום לניוון הרשתית ולעיוורון בגיל צעיר. לאור שינויים אקולוגיים בעשור האחרון, האצות הפסיקו לייצר את החומר בכמות מספקת באופן טבעי, וכאן נכנסו לתמונה חוקרים ממכון בלווטניק לפיתוח תרופות באוניברסיטת תל אביב, שהצליחו לפתח חומר סינתטי שמחקה את החומר הטבעי שמופק מאותן אצות, מה שיאפשר ייצור של החומר הפעיל באיכות, בכמות ובריכוזים הנדרשים לטובת החולים. מובילי המחקר הם פרופסור אהוד גזית, דוקטור אלווירה חיימוב שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם דוקטור לודמילה בוז'נסקי ממרכז בלווטניק לפיתוח תרופות באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור יגאל רוטנשטרייך ויפעת שר מהמרכז הרפואי שיבא. שלום למנהלת היחידה לכימיה תרופתית במרכז בלווטניק לפיתוח תרופות אוניברסיטת תל אביב, דוקטור אלווירה חיימוב. שלום.
שלום דודו.
תוכלי לתאר לנו את החומר שהאצות ייצרו, ואז נדבר באמת על שחזורו, אבל מהו אותו חומר, מה יש בו?
למעשה, אצת הבניליה אלה מפיקה ואוגרת כמות יחסית גבוהה של בטא קרוטנואידים. קרוטנואידים הם למשפחה של למעלה מ-750 פיגמנטים טבעיים, שמיוצרים על ידי מגוון אורגניזמים כמו אצות, צמחים וחיידקים מסוימים. בטא קרוטנואידים בפרט הם שרשראות פחמימניות לא רוויות בגוון ספציפי אדום כתום ממשפחת הקרוטנואידים. שלקרוטנואידים עצמם חשיבות ביוכימית מאוד גבוהה, לדוגמה בקוסמטיקה, טבעי מאכל טבעיים, תוספי מזון למיניהם, בעוד שבטא קרוטן בגוף שלנו למעשה חומר מוצא לויטמין A שנדרש בין היתר לראייה. עכשיו, השוני בין הבטא קרוטנואידים השונים הוא במבנה המולקולרי שלהם, בשינויים מאוד מאוד קטנים. לדוגמה, בטא קרוטן, שנקרא גם אול טרנס בטא קרוטן, היא מולקולה שבה הקשרים הלא רבועים, או הקשרים הכפולים בה, נמצאים בקונפיגורציה ספציפית מאוד, קונפיגורציה טרנס, היא קונפיגורציה יציבה, ואילו בטא קרוטנואידים אחרים, נקרא להם איזומרים של אול טרנס בטא קרוטן, יש להם קונפיגורציה באחד או יותר מהקשרים הלא רבועים, הקשרים הכפולים. לדוגמה, המולקולה הנחקרת שלנו היא עם 9 טיב בטא קרוטן, לה יש למעשה קשר כפול אחד בקונפיגורציה לא יציבה, מה שהופך את המולקולה למאוד מאוד ייחודית. דוקטור יגאל רוטנשטרייך, כפי שהצגת אותו, רופא עיניים בכיר בשיבא, הוא מומחה למחלות ניוון רשתיות, ודוקטור יפעת שר, הם גילו, למעשה הם הדגימו כי המתן של העצה, שהכילה כמות וריכוז גבוה יחסית של התשע ציז בטא קרוטן, המולקולה הייחודית הזו, שיפר תפקודי ראייה של חולי ניוון רשתית.
אז זהו, אז בואי נדבר לרגע על המחלה הזו, ואז נבין באמת איך החומר הזה מצליח לסייע לנו לחלץ מהמחלה הזו. מה קורה כשהרשתית מתנוונת? זאת אומרת, מה מוביל לניוון הרשתית?
למעשה מה שמוביל בין היתר לניוון הרשתית זה מוות של תאי הקולטנים האלה. יש המון סיבות לפניוטיפ הזה של רטיניטיס פיגמנטוזה. היא מחלה גנטית מאוד נדירה, ונגרמת ממוטציות שונות מאוד, כך שלחולים רבים הסיבות לפנוטיפ הזה של העיוורון הוא שונה. אבל מה שמשותף לחולים הוא ההרס ההדרגתי של תאי העצב ברשתית, עיבוד ראיית הלילה וראייה היקפית. זה בעצם מה שמאפיין את המחלה.
וכאן באמת נכנס לתמונה אותו חומר שבעבר הצלחנו להפיק מהעצות שתיארת לנו. עכשיו, מה קרה לעצות שהן מרדו בנו והפסיקו לייצר את החומר?
שאלה מצוינת. למעשה היכולת של העצת הדוניליאלה להפיק את האיזומר הזה, תשע ציז בטא קרוטן, הוא תלוי במספר תכונות, לדוגמה עוצמת האור, המליחות, טמפרטורות הסביבה וריכוז כימיקלים ספציפיים כמו סולפטים וניטרטים. למעשה האפקט הסינרגטי של כל התכונות הללו מוביל להפקה של הקרוטנואידים ביחסים שונים. בעבר, בזמן שבו נערך המחקר הקליני, ההצעה הייתה מואשרת באיזומר 9-ציז בטא קרוטן, אבל בעשור האחרון הכמות היחסית שלו מול שאר הקרוטנואידים קטנה משמעותית כתוצאה מהשינויים הסביבתיים, ולכן למעשה נוצר הצורך בהכנת המולקולה במעבדה.
אז איך אפשר באמת לשחזר חומר במעבדה? איך התהליך הזה מתרחש?
למעשה כל התחלה של תהליך סינתטי במעבדה מתחילה בלמידת הספרות הקיימת. למעשה לאחר קריאת הספרות ולמידת כל האופציות שעומדות על הפרק, היה ברור שיש צורך בחישוב מסלול מחדש. מפני שהייתה דרישה לייצר כמות גבוהה מספיק של המולקולה. בפרט, כמו שאמרתי קודם, המולקולה הזו היא לא יציבה. היא מאתגרת מאוד לסינתזה ולשימור. ולכן היה צריך למצוא דרך לשמר את המבנה שלה ואת הפעילות. וכמובן שהסינתזה שלה תהיה מחומרים פשוטים, זולים וזמינים, על מנת שאנחנו לאחר מכן נוכל להשתמש בה לפיתוח תרופה. למעשה, לפי הדרכים הסינתטיות שהיו ידועות, יהיה מאוד מאתגר להכין את החומר. והצוות באוניברסיטת תל אביב, שמובל על ידי פרופסור רות גזית, מנהל מרכז פיזיקה ארצה, ולודמילה בוז'נסקי, והיום אני מובילה את הסינתזה, הגו את הדרך הייחודית, את הרות הסינתזית, כמו שנקרא, המאוד פשוטה, שכוללת תגובות שיש להן פוטנציאל מאוד גבוה לסקלה, כלומר, ייצור בקנה מידה שיתאים לתעשיות בעתיד. הסינתזה התחילה במעבדה, ומהר מאוד היה ברור שלפני שמגיעים לתוצר הסופי, כבר חומרי הביניים מתפרקים בנוכחות אור וחמצן, משהו שכן ציפינו לו, והצוות עמד שום מול אתגר לא קטן, אבל גם את זה צלחנו. עברנו לסינתז את החומרים שלנו בחדר אטום, ובתנאי תאורה מאוד מיוחדים. לתוצרים האלה הספציפיים. נבנו מערכות ייחודיות לפרויקט הזה ששימשו את החומרים בביצוע תגובות, וככה למעשה הצליחו לסינתז את המולקולה. אבל הסינתזה לא הספיקה, כפי שאמרתי, התוצר הסופי הוא לא כל כך יציב, וכן לאחר הסינתזה היה צריך להגן על התוצר הסופי, וכאן נכנסו פורמולטורים לתמונה. הם פיתחו פורמולציה מאוד ייחודית למעשה ששומרת על המולקולה, ומונעת את הפירוק שלה ואת חמצנות שלה.
קצת מזכיר לי פיתוח של פילם בשנות ה-80, זה ממש כזה משהו שצריך לפתח ולקבע בסוף.
בדיוק, נכון מאוד.
וואו, טוב, אז אם אנחנו עושים את הטבע ופוגעים בחומרים טבעיים שנוצרים באופן טבעי, לפחות במקביל אנחנו לומדים לסנטז את הדברים. אז כנראה שנמשיך להרוס את הטבע, וברוב תחכומנו גם לפתור את העניין בצד השני.
מאוד.
כן, נשתדל מאוד לפתור את זה, אבל כמובן שלא להרוס את הטבע. תודה רבה לך, דוקטור אלווירה חיימוב, זה היה מרתק, מנהלת היחידה לכימיה תרופתית במרכז בלווטניק לפיתוח תרופות אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה.
האם השמש שלנו התחילה את חייה כחלק מצמד שמשות תאומות? מדענים מאוניברסיטת הרווארד טוענים שייתכן שלשמש היה פעם אח תאום או אחות תאומה עם מסה דומה, כך פורסם בכתב העת The Astrophysical Journal Letters. אם התיאוריה הזו נכונה, הדבר עשוי לשפוך אור על שאלת מקור החיים בכדור הארץ, מקור המים בכדור הארץ, ואפילו זה עשוי להיות קשור להכחדת הדינוזאורים. אז האם בעבר אפשר היה לומר, אל תדליק את הדוד, כל היום היו שתי שמשות? אנחנו שמחים לדבר עם מי שערך את המחקר, ומצטרף אלינו מארצות הברית, פרופסור אבי לייב, ראש המרכז לחורים שחורים וראש המכון לאסטרופיזיקה תיאורטית באוניברסיטת הרווארד. שלום.
שלום.
ראשית, איך הכל התחיל? איך הגעתם למסקנה שאולי השמש שלנו הייתה חלק מצמד שמשות?
כן, קודם כל אני חייב לציין שזה לא תופעה יוצאת דופן. רוב הכוכבים כמו השמש יש להם אח או אחות תאומים, והשמש יוצאת דופן במובן זה שכיום אין לה כוכב קרוב מאוד אליה. אבל סביר מאוד שבעבר כשהיא נולדה היה כזה, והשמש נולדה לא בצורה כבודדת אלא בתוך משפחה, צביר של כוכבים, שבו היו הרבה כוכבים אחרים, וסביר מאוד שבזמן שהיא נולדה היה סביבה כוכב תאום. והשאלה היא מה ההשלכות של כזאת השערה, והסיבה שהעלינו אותה היא כיוון שהיא מסבירה קיומם של גופים, אבנים או למעשה קרחונים שנמצאים בקצה מערכת השמש, שלא ידעו מאיפה הם באו. הם נקראים ענן אורט. זה אוסף של קרחונים שמקיפים את השמש במרחק של 100,000 פעמים המרחק של כדור הארץ מהשמש, ולא ברור מאין הם באו. ואם היה לשמש היה כוכב תאום שנמצא לידה, שניהם ביחד היו תופסים את אותם גופים בצורה הרבה יותר קלה. למעשה הם היו משמשים כמו רשת דייג, שכל גוף שעובר ביניהם נתפס באופן כבידתי בכוח הגרביטציה, נתפס על ידיהם. ואז זה יכול להסביר את קיומה הענן הזה של אורט.
רגע, אבל האם העננה הזו, עננת אורט עדיין נמצאת והשמש השנייה לא נמצאת, אז איך זה מסתדר עם התיאוריה?
כן, זאת שאלה טובה מאוד. ההסבר לכך שאנחנו לא רואים את הכוכב התאום כיום, היא שבזמן שהשמש הייתה בצביר שבו היא נולדה, למעשה בבית שבו היא נולדה, משפחה שבה היא נולדה, עברו לידה כוכבים אחרים והם הפרידו בינה לבין התאום. זה כמו שאחרי גיל מסוים, האח התאום שלך עוזב את הבית ואתה לא רואה אותו יותר. אבל נשאל את השאלה מה באמת קרה לאותה עננת אורט, ואנחנו הראינו שחלק מספיק גדול שלה נשאר יחד עם השמש, למרות שהכוכב התאום עוזב. עכשיו, מעבר לעננת אורט, יש עוד גוף שקשה להסביר אותו, שהוא נקרא הפלנטה התשיעית, פלנט 9 באנגלית. הגוף הזה עוד לא התגלה, אבל זה כוכב לכת, פלנטה, שכנראה נמצאת במרחק שבערך 500 עד 1,000 פעמים המרחק של כדור הארץ מהשמש. לא ראינו את הפלנטה הזאת עדיין, ויש לה מסה שבערך 5 פעמים מסת כדור הארץ. והסיבה שאנחנו יודעים על קיומה זה שרואים גופים שהם נמצאים באזור מאוד מסוים, מרוכזים בצורה שאפשר להסביר אותה רק בעזרת קיומה של פלנטה נוספת. אבל לא ברור מאיפה הפלנטה הזאת באה. המסלול שלה הוא לגמרי שונה ממסלולים של כל הפלנטות האחרות, כמו כדור הארץ, כמו צדק, מאדים וכו'. היא נמצאת במישור אחר לגמרי, ולא ברור מאיפה היא באה. במידה ולשמש היה כוכב תאום, הם יכלו לתפוס את הפלנטה הזאת גם כן, מתוך צביר הכוכבים שבו היא נולדה. והניבוי שלנו זה שהיא לא היחידה. ישנן עוד פלנטות, כפי הנראה, אם היא נמצאת, שנמצאות במרחקים מאוד גדולים מאיתנו.
וואו, התחלת את השיחה בזה שאמרת שזו לא תופעה יוצא דופן, ההפך, שקונסטלציה של שתי שמשות זה משהו שהוא נפוץ יחסית ביקום.
כן, הוא יותר נפוץ מאשר מצב בודד. זאת אומרת, רוב הכוכבים כמו השמש, במסת השמש, יש להם כוכב תאום שנמצא לידם.
עכשיו, שוב, אז אתם בעצם הסקתם את העובדה שאולי בעבר הייתה שמש נוספת, כי ראיתם גם את עננת אות כפי שהסברת לנו, וזה גם עשוי להסביר את כוכב הלכת התשיעי, שאמרת שאולי קיים, שגם את קיומו אתם או חוקרים מניחים כתוצאה מההשפעה שלו, אבל אף אחד לא באמת ראה אותו.
כן, אבל היופי של המדע זה תהליך. המדע זה תהליך למידה. למעשה אנחנו שואלים שאלות על הטבע, ואוספים נתונים שמאפשרים לנו לבדוק אם ההשערות שלנו נכונות או לא. וזה היופי במדע, שזה תהליך של למידה. התדמית שכאילו המדענים יודעים את האמת מראש, או שכבר יודעים את האמת בשלמותה, היא תדמית לקויה, היא לא נכונה. המדע זה תהליך למידה. הרבה פעמים אנחנו עושים טעויות, השערות שהן לא נכונות, אבל היופי של התהליך זה שבעזרת נתונים, בעזרת צפיות במקרה הזה, אפשר לבדוק אם ההשערה היא נכונה או לא. ובמקרה הזה, בתוך שנה, מהיום, יהיה טלסקופ שנקרא Vera Rubin Observatory, על שם אסטרונומית שנקראת Vera Rubin, שנפטרה יהודיה, אגב, הייתה, והטלסקופ הזה יסרוק את השמיים, ויהיה לו רגישות מספיק טובה לגלות את הפלנטה התשיעית, את הכוכב הלכת התשיעי, ולגלות גופים דומים לו. כך שהניבוי שאנחנו עשינו, במידה והוא יתאמת, הוא באמת יצביע על כך, ויהיה כמו עדות לכך שבאמת הייתה שם שמש נוספת, כי אחרת יהיה קשה להסביר איך כל הגופים האלה הגיעו לאיפה שהגיעו.
עכשיו, איך התיאוריה הזו של היות השמש חלק מצמד שמשות בעבר קשורה לשאלת מקור החיים בכדור הארץ?
השערה הרווחת היא שהמים, כמובן שכדי שיהיו חיים על כדור הארץ, החיים שאנחנו מכירים דורשים מים. כימיה של חיים בתוך מים. והמים, ההשערה הרווחת היא שהם הגיעו אל כדור הארץ מאותם קרחונים שנמצאים בעננת אורט שדיברנו עליה. שפגעו בכדור הארץ, בייחוד בתקופה המוקדמת שבאו, קרוב לזמן שבו הוא נוצר, הרבה מאוד מהגופים האלה, הקרחונים שהכילו הרבה מים, קרח למעשה, פגעו בכדור הארץ וסיפקו לו את המים שיש עליו היום. אז במובן זה, אם באמת ההשערה הזאת נכונה, אנחנו חייבים, השורשים שלנו למעשה, הקיום שלנו, היה תלוי בקיומה של עננת אורט. ואז אתה שואל מאיפה באה עננת אורט, אם היא באה בגלל שמש נוספת, אז למעשה זה כמו משפחה שבה היו שני הורים, ואנחנו חייבים לזכור את זה, כי באנו מהמשפחה הזו.
וואו, טוב, אכן מטלטל לגלות שאולי השמש שלנו היא לא כל כך מיוחדת.
כן. נכון, אולי היא עברה גירושים.
כן, משהו כזה, וזה באמת מרתק, ושוב, לא טריוויאלי עבורנו, כי אנחנו יודעים שהשמש היא המרכז של מערכת השמש, ואנחנו מתייחסים אליה כמשהו שהוא אחד ואין בלתו, אבל אולי היא הייתה חלק מצמד, ושוב, התיאוריה הזו עשויה באמת להסביר כל מיני תופעות שמתרחשות מסביב, ואולי אפשר יהיה לבדוק את זה, כפי שאמרת, באמצעות התבוננות בעתיד, באמצעות טלסקופ שהוא מספיק רגיש, בין היתר, כדי לאמת את התיאוריה.
בדיוק, וזה יקרה בתוך שנה, כך שלא צריך לחכות הרבה.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך, פרופסור אבי לייב, שהצטרף אלינו מארצות הברית, ראש המרכז לחורים שחורים, וראש המכון לאסטרופיזיקה תיאורטית באוניברסיטת הרווארד. תודה לך.
תודה רבה. רחל, ביי.
מריו ללא סוללה. חוקרים מאוניברסיטת דלפט בהולנד ומנורת ווסטרן בשיקגו פיתחו קונסולת משחקים ניידת דמויית גיימבוי שפועלת ללא סוללות, וכך אפשר יהיה לשחק ולשחק לנצח. הפיתוח נועד להדגים את היכולת של הטכנולוגיה שיכולה לשמש כפתרון אנרגטי למכשירים אחרים. מצטרף אלינו מארצות הברית מי שאחראי לפיתוח הזה יחד עם חוקרים אחרים, פרופסור ג'ושוע הסטר מהמחלקה לאלקטרוניקה והנדסת מחשבים באוניברסיטת נורת ווסטרן. הלו פרופסור הסטר.
Hi, happy to be here.
Can you explain us how did you get this device to work without an energy source?
Yeah, so it's we actually you know, throw out the batteries of course, but we harvest energy from two different sources. One, you know, kind of obvious from the sun, from solar power. And the other one, not so obvious but more fun, is we harvest energy from your fingers as you press buttons on the Game Boy. So, you know, we call it button mashing. And when you press these buttons, you actually move a very tiny magnet through a coil, which causes a change in the electrical field, which we harvest a little bit of energy to make the Game Boy run.
ביקשתי מפרופסור הסטר להסביר איך הם הצליחו לגרום לגיים בוי לפעול ללא מקור אנרגיה, והוא הסביר שהם השתמשו באנרגיה שקוצרים משני מקורות. מקור ראשון, אור השמש, מקור שני, אצבעות השחקן, הלחיצות. כשהמשתמש לוחץ על כפתורי המכשיר, הוא מזיז מגנטים קטנים דרך סליל, מה שיוצר שינוי בשדה המגנטי ולמעשה יצירת מטען חשמלי קטן. I have never heard about this sort of mechanism that turns finger pressure into electricity. How does it work?
Yeah, so it's a very it's called Faraday's law. It's you know, you just take a magnet and put it through a bunch of wire like in a coil, it'll actually generate a little bit of electrical current once you can harvest. And so that movement is actually what makes the energy what produces the energy. So we take that and we store it in these very tiny capacitors, smaller than a grain of rice. And these capacitors are just kind of two metal plates which hold the charge between the plates, and then it's immediately used to, you know, make Mario jump or turn the Tetris block.
הודיתי שמעולם לא שמעתי על מנגנון כזה לייצור חשמל. ביקשתי מפרופסור הסטר להסביר איך זה עובד, והוא אמר שמדובר במנגנון די פשוט. אם מעבירים מגנט דרך סליל, נוצר מטען חשמלי זעיר. המנגנון שהם יצרו מצליח לאגור את המטען הקטן הזה ולשמור אותו בשני קבלים זעירים, קטנים יותר מגרגיר אורז. הקבלים האלה הם למעשה שתי לוחיות מתכת שאוגרות ביניהן את המטען לשימוש מיידי, שבאמצעותו מריו קופץ או לבנת הטטריס מסתובבת. What was your purpose of this study?
Yeah, so we had a kind of a dual purpose. One was to show, well, really, one was to show the power of energy harvesting devices themselves, and show that we could, you know, with just the energy we harvest naturally, maybe from, you know, body generated energy or the sun, we can actually make useful devices. And it's really pushing for us to rethink or kind of approach radically the issues of climate change and global heating. So batteries are kind of an ecologically difficult energy source, because once we use them in, you know, our phones or other things, they kind of just sit in the landfill. They can cause fires. Mining lithium for batteries causes a lot of ecological issues, and it takes a lot of, you know, water, which is a precious natural resource that we, you know, we're have a kind of a shortage of. And so the goal was to really both raise awareness and show an alternative option for these smart electronic devices that you know, are becoming more and more ubiquitous, with people saying we may have trillions of these devices, you know, labs, industry, in the future, and we're hoping that this is kind of a sign that maybe those trillions of devices, they don't all have to have batteries, and they can have a more sustainable vision of computing.
שאלתי את פרופסור אסטר מה הייתה מטרת המחקר, והוא סיפר שהמטרה הייתה כפולה: להדגים את היכולת של מנגנונים לקצירת אנרגיה שמסוגלים לספק חשמל למגוון מכשירים, ולגרום לחוקרים לחשוב מחדש על גישות חדשות שמותאמות לשינוי האקלים. ידוע שסוללות חשמליות הן מקור אנרגיה בעייתי מבחינה אקולוגית בשל הפסולת שנוצרת בתהליך, כמו קריאת הליטיום לייצור סוללות ליטיום, תהליך שגם צורך המון מים. המטרה בעצם הייתה לעורר מודעות ולהציג מקורות אנרגיה חלופיים למכשירים חכמים שרק הולכים ומתרבים סביבנו, והתקווה היא שבעתיד יהיו להם יותר ויותר מקורות אנרגיה אקולוגיים. Is it possible to produce enough electricity in order to make these devices you mentioned to work?
Well, yeah, that's a great question. So it depends on the device. I think what we're seeing is that a lot of the smaller, tinier devices, the devices that will be just innumerable, you know, maybe like mobile devices and devices that you would, for instance, stick on a pipeline or put in a farm or large agriculture space, those devices can actually harvest enough energy from, you know, the sun or from other sources to power their operation. Now, for a device, you know, like a very, maybe very capable phone or, you know, a Nintendo Switch, right, some of these more modern, that would be challenging. But we are seeing this, you know, almost exponential increase in materials for solar panels and energy harvesting. And we may even, you know, the energy harvesting may catch up. And that would be really exciting as we can kind of broaden the number and type of devices that we can convert to this way of design.
שאלתי את פרופסור אסתר, האם ניתן לייצר בדרך הזו מספיק חשמל כך שאפשר יהיה להפעיל באמצעותו מכשירים נוספים, הוא השיב שזה מאוד תלוי כמובן במכשיר, מכשירים כמו טלפון נייד או קונסולת משחקים מודרנית יהיה קשה להפעיל באמצעות הטכנולוגיה הזו, אבל הוא רואה מגמת שימוש הולכת וגוברת בקצירת אנרגיה, והוא מלא תקווה שהטכנולוגיה הזו באמת תתפוס בעולם במכשירים אחרים. Why did you choose a specific video console to demonstrate this mechanism, a kind of a Game Boy?
Yeah, so I mean, the Game Boy and I share the same birth year, 1989. And so I grew up with the Game Boy, playing a lot of games. I still play, you know, whatever I can. Not always with Game Boy, but, you know, Nintendo Switch and other games. So, yeah, I'm definitely a gamer, and this was very personally satisfying to bring in the nostalgia of the Game Boy and use it as a mechanism to hopefully create awareness about climate change and global heating.
לסיום שאלתי את פרופסור הסטר למה הוא בחר דווקא בגיים בוי כדי להדגים את המנגנון הזה, והוא השיב שהוא והגיים בוי חולקים משהו משותף, תאריך הלידה. הוא נולד ב-1989 וגם המכשיר. הוא סיפר שהוא גדל עם גיים בוי והוא עדיין משחק שיש לו זמן במשחקי וידאו, אגב לא בהכרח במכשיר הספציפי הזה. מבחינתו מדובר בבחירה נוסטלגית שאגב הוכיחה את עצמה, בין השאר לעידוד המודעות לשינוי האקלים. Thank you very much for talking with us, Professor Joshua Hester.
Thank you so much for having me.
לראשונה בעולם רכיב פלאג אנד פליי למוח האנושי, רכיב שמאפשר לאנשים משותקים לשלוט בסמן מחשב ללא אימון מוקדם. עם הפרטים, דוקטור נועל בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
שלום, דודו.
יש כרגע, יש טכנולוגיה שמאפשרת לאנשים משותקים לשלוט בסמן בלי להזיז את הידיים, או רק באמצעות המחשבה או המוח?
כן, אז יש טכנולוגיה כזאת, האמת שהיא קיימת כבר כמה שנים, ומה שבדרך כלל עושים זה שמשתילים לאנשים בעצם בניתוח מוח, משתילים לאנשים אלקטרודות שנכנסות פיזית לתוך רקמת המוח, ואז אנשים עוברים איזשהו תהליך של אימון, שבו הם לומדים לשלוט, בדרך כלל זה כמו יד רובוטית כזאת, שיכולה לזוז ולתפעל כל מיני דברים, והם לומדים להפעיל אותה בכוח המחשבה, שאיך שזה עובד, בעצם המחשב שמדבר עם הזרוע הרובוטית, לומד בעצם לפענח את גלי המוח של אותם אנשים, ולהבין שדפוס מסוים של פעילות מוחית זה אומר להזיז את היד שמאלה, ודפוס אחר של פעילות מוחית זה להזיז את היד למעלה או למטה, קדימה, אחורה וכו'. אז הדבר הזה בהחלט קיים, שוב כמובן במסגרת של ניסויים.
רגע, זה מעניין, כי מי בעצם צריך ללמוד את מי? המחשב את המוח או המוח את המחשב?
אז בעצם גם וגם, זאת אומרת, גם המחשב שמפעיל את הפרוטזה צריך ללמוד לפענח את הפעילות המוחית של הבן אדם שמשתמש בזרוע הזאת, אבל גם הבן אדם עצמו צריך לעבור איזשהו תהליך של אימון, הוא בעצם יושב, אם תחשוב על זה, הוא צריך זה נשמע קצת מוזר, הוא צריך ממש לדמיין איך הוא מזיז את הזרוע הזאת, והדבר הזה לוקח זמן עד שמגיעים לשליטה. אני אגיד קצת בפשטנות, זה קצת כמו ללמוד לרכב על אופניים, כן? שזה מיומנות שצריך לחזור עליה הרבה פעמים עד שהיא הופכת לסוג של מיומנות אוטומטית. וזה מיועד בדרך כלל לאנשים שמשותקים מהצוואר ומטה, זאת אומרת שאין להם יכולת תנועה לא של הידיים ולא של הרגליים, ואז הם כמובן לחלוטין תלויים במישהו אחר שיעשה בשבילם דברים, והפרוטזות החכמות האלה יכולות לעשות להם מהפך בחיים, לתת להם עצמאות.
אז בואי נדבר באמת על החידוש במחקר הזה. אז מה חדש כאן שלא צריך להתאמן?
אז מה שהם עשו פה זה בעצם, אני אגיד שני דברים חדשים. הדבר הראשון זה שהם משתמשים בעצם באיזשהו מכשיר שהוא קצת שונה ממה שעד עכשיו היו עובדים איתו. אם עד עכשיו, כמו שאמרתי, אתה לוקח בעצם מין אלקטרודות שפיזית נכנסות לתוך רקמת המוח, אז עכשיו הם בעצם משתמשים במין, כמו מין שתל כזה שיושב על המוח, אבל הוא לא חודר פנימה, וזה הופך אותו לקצת יותר טוב, כי הוא קצת פחות זז, הוא קצת פחות מושפע מכל מיני דברים שמתרחשים בתוך המוח עצמו, ואז האפשרות לקלוט ממנו את הסיגנל מהמוח זה יותר טוב, זה כבר הופך את כל עסק הזה ליותר יציב. והדבר השני זה שהם פיתחו איזשהו אלגוריתם לומד שמאפשר לבן אדם לקצר את תהליך הלמידה. זאת אומרת, מה שהחוקרים מסבירים שם במאמר זה שבדרך כלל עם הטכנולוגיה הישנה, נגיד שאתה בא, בסדר, אתה בא היום, עובר איזשהו אימון, מגיע לרמה שאתה שולט בזרוע הזאת, אתה מגיע למחרת, אתה לא יכול להתחיל ישר לעבוד איתה, אלא אתה צריך שוב פעם לעבור איזשהו תהליך של אימון. זה כאילו שכל יום אתה צריך לעשות סוג של התכווננות מחדש או דיוק מחדש של המכשיר. עכשיו, סתם, אם נקביל את זה למשהו בעולם האמיתי, תדמיין שאתה לומד לרכב על אופניים, בסדר? אבל כל פעם שאתה רוצה לרכב על אופניים, אתה צריך לעבור מחדש את תהליך הלמידה. הסיכוי שאתה תרצה להמשיך לרכב על אופניים הוא נמוך, כי זה מאוד מתסכל, נכון? כל פעם ללמוד שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. והם, שוב, באמצעות איזשהו אלגוריתם חכם, הגיעו למצב שעושים למידה פעם אחת, ומאותו רגע שלמדת, כל פעם שאתה מתחבר למכשיר הזה, זה הפלאג אנד פליי, כן? אתה מתחבר, וזה ישר מתחיל לעבוד. מה שמעלה את הסיכוי, שאנשים ישתמשו בזה, שזה בסופו של דבר המטרה.
עכשיו, כחוקרת מוח, אם תוכלי להסביר לי, כשאני חושב על להזיז את היד, אז המחשבה הזו, מה הביטוי הפיזי שלה בשדה החשמלי, המגנטי, שאותו אפשר ללכוד, ובהתאם למחשבה הזו להניע זרוע? זאת אומרת, איך זה עובד? זה נשמע כמעט מטאפיזי.
אז קודם כל, גם מבחינת מיקום, כשמדובר למשל על להזיז דברים, כן, פעולות מוטוריות, אז יש לך במוח אזור שנקרא קליפת המוח המוטורית, וכשאתה למשל חושב על להזיז את היד, נוירונים, תאי מוח שיושבים באזור הזה של קליפת המוח המוטורית, מתחילים לעבוד בצורה מסוימת, והם בעצם, הם אלה ששולחים את הפקודות לשרירים. אם תחשוב על להזיז את הרגל, תקבל פעילות דומה, אבל במקום אחר על פני הקורטקס. אז אם תחשוב, יש לך כמו מין מפה של הגוף על הקורטקס המוטורי, וכשאתה רוצה להזיז איבר מסוים, האזור הספציפי במפה שמייצג את אותו איבר, מתחיל לפעול. אז גם מבחינת המיקום אפשר למפות את זה. וגם מבחינת סוג הפעילות, אני לא אכנס פה לפרטים הטכניים, אבל המוח יכול לייצר כל מיני סוגים של גלי חשמל, והסוגים השונים יש להם משמעויות שונות. אתה יודע שפעילות מוטורית היא מאופיינת בתדרים מסוימים, פעילות אחרת מאופיינת בתדרים אחרים, וזה לא כל כך מטאפיזי, זה בעצם זה כמו שפה, כן? אתה לומד לקרוא את השפה החשמלית של המוח, ולפי זה לתרגם אותה בעולם האמיתי לפעולות. זה מה שהמוח שלנו עושה באופן טבעי, אבל כמובן שוב פעם, אצל אדם משותק, במקום שהוא יזיז באופן את היד שלו, הוא פשוט מזיז יד אחרת שהופכת להיות במובן מסוים חלק מהגוף שלו.
וואו, ובסופו של דבר נוכל לחבר את המוח לרובוט ולהפעיל אותו בצורה מלאה. אני כמובן חותר להגשמת החזון שראינו בסרט רובוקופ 1, משתיים ושלוש אני מתעלם, הם לא היו טובים.
אז כן, אז שוב פעם, היום בעיקר עושים את זה בעצמה של אנשים משותקים, אבל כבר אני בטוחה ששמעת על אילון מאסק, שיש לו חברה שנקראת נורלינק, והוא טוען שתוך כמה שנים הוא כבר ישווק מין שיטלי מוח כאלה שאתה תוכל להשתיל אצלך, ולהתחיל להפעיל כל מיני דברים בכוח המחשבה.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק במושג IOT, Internet of Things. מכשירי החשמל שלנו יהיו מחוברים לאינטרנט, ובגדול, על פי מה שאמרו לנו, הבטיחו לנו, המקרר שלנו בסופו של דבר יזמין מוצרי חלב או פירות או ירקות כשחסר. שלום לרועי בינדרמן, מנהל תוכנית הסייבר במכון הטכנולוגי חולון, HIT, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז בוא תסביר מדויק יותר ממני מה זה IOT.
קודם כל, אז התחלת נכון, IOT, Internet of Things, האינטרנט של הדברים, והכוונה בעצם לקונספט, אפשר לקרוא לו חדש, הוא קיים נגיד באמת באמת בביצוע משהו כמו 5 שנים, ויותר מדייק נגיד 3 שנים. אז הכוונה היא בעצם לכל אותו סגמנט של מכשירי חשמל שפעם היו נחשבים טיפשים, כמו מקרר, מכונת כביסה, ומזגן, וטוסטר וכל מיני כאלה, ומנורה למשל, ממש מנורת הסלון, מנורת שולחן, שהיו פעם מכשירים טיפשים, זאת אומרת, היה להם מתג הדלקה און-אוף, נכון? והם ידעו לעשות רק פונקציה אחת, שבעצם הפונקציה שתכננו אותה, מכונת כביסה, לסובב את הטוף, ואני יודע מה, ולעשות שחיטה, וזהו. והמקרר לקרר, והמנורה להעיר וכולי. בקונספט החדש, לקחו בעצם את כל ה... סגמנט הזה, ואמרו בוא נחבר אותו לאינטרנט, ואז בוא ניתן לו עוד המון תכונות שבזכות האינטרנט עד היום לא היה לנו. למשל, אם נגיד נדבר על מזגנים, שזה בחלק גדול מאוד מהעולם, זה רכיב מאוד חשוב, באפריקה, באסיה, אצלנו במזרח התיכון. אז למשל, אם ניקח את המזגנים החדשים, גם לי יש כאלה בבית, אז אתה יכול לחבר אותם לאינטרנט. כשאתה מחבר אותם לאינטרנט, אתה מיד מקבל המון, המון תכונות שלא קיבלת. אחת החשובות למשל, הפעלה מרחוק.
אני יכול למשל... שזה באמת הדבר המתבקש, שאפשר להדליק את המזגן כבר כשאני בדרך הביתה.
בהחלט. הכי מתבקש בעולם, בטח בקיץ הישראלי, או בקיץ היפני, או בקיץ התאילנדי. הכי מתבקש בעולם, אתה יוצא מהעבודה, שעה 5-6 בערב, אתה אומר, וואו, יש לי חצי שעה נסיעה הביתה. 20 דקות לפני הדליק את המזגן, יגיע לבית נעים ומקורר, למשל. אתה יכול את הדבר הזה כבר לעשות את יותר חכם ולהגיד, אוקיי, אני יודע שכל יום אני מסיים בשעה 6, אז בשעה 6:10 כבר המזגן יתחיל לפעול, אני מגיע הביתה ב6:30, זה בול, וכו' וכו'. אם ניקח למשל את אזור המקררים, אז נגעת בזה ממש, אז זה הנושא שהמקרר ילמד לצורך העניין את הרגלי הצריכה שלנו, לפי כמויות שאנחנו, ומוצרים שאנחנו מוצאים ומכניסים, וידע לנהל מלאי מבלי שאנחנו נצטרך להתאמץ. זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות זה פעם אחת לחבר אותו לאינטרנט, ופעם שנייה, למשל, בהנחה שזה באמת מקרר חכם, זה לחבר אותו לאתר האונליין שממנו אני רוצה לעשות קניות, לא משנה, שופרסל, ויקטורי, יוחנן וכאלה, והמקרר כבר לבד יודע, מגדירים לו למשל מינימום, מינימום של דברים, ואז נגיד בקרטון החלב, האחד לפני האחרון, הוא כבר יודע לגשת לאתר האונליין,
זאת אומרת, הוא לא רק ייתן לי התראה שנגמרו התפוחים, אלא הוא גם יזמין.
כן, בדיוק. יש פה שתי אופציות. אחת, לתת לך התראה, באמת, להגיד לך, שים לב, נשארו רק 2 תפוחים, קרטון חלב אחד ואחד קוטג'. האופציה היותר חכמה וגם היא קיימת, זה כבר להזמין לך גם. ובזה לחסוך. יש את המכשיר של אמזון שכולם מכירים, אלקסה. אלקסה זה בכלל, לא יודע, מהסוג של גנרל קטן בתוך הבית. אתה מחבר אותו לאינטרנט, ואז בעצם כל מה שאתה מבקש, לו יהי. הדבר הזה באמת יודע לעשות המון דברים לזהות, להתקשר, לחבר, להזמין, להוריד, להרים וכולי.
אז איך תסביר המון... את זה שהטכנולוגיה הזו, שבאמת דיברו עליה כבר לפני כמה שנים, עדיין לא ממש פרצה, למרות ששוב, יש לנו וי-פיי וכולי, קל מאוד לחבר מכשירים חשמליים סביבנו, אבל איכשהו מכונת הכביסה, למשל, לא מדברת עם האינטרנט, לפחות אצלי בבית, וגם לא המסגנים אצלי בבית. זאת אומרת, למה זה לא נכנס במשנה עוצמה?
אז ככה, אז קודם כל, העולם כמובן מתחלק לכמה חלקים, וחלק מתנאי הבסיס לדבר הזה, שבאמת המחשיבים שאותם אתה מכניס הביתה, צריכים להיות תואמים לזה. אז לא כל היבואנים עדיין, זאת אומרת, הם עוד לא מביאים את כל הדברים שוכללים האלה, אני מניח שחלק בגלל פערי מחיר, וחלק גם בגלל פערי, מה שנקרא, מנטליות. בסוף, הדבר הזה שקורה עכשיו, אני מניח שמי שיאמץ אותו ממש לגמרי, זה הילדים שלנו, אלה בני ה-20 ומטה. צר לי, וזה לא שאני מזלזל משהו, אבל צר לי, כל האלה שהם בני 45-50 ומעלה, לא נראה לי שהם אי פעם באמת התחברו לדבר הזה, זה גם מורכב לחלקם, זה אפילו מורכב מדי לעשות את החיבור הראשוני, ולחלקם הם בכלל לא מבינים למה צריך את זה. זאת אומרת, לחלק מהאנשים, בוא נדבר על אלה שהם 60 ומעלה אפילו, מבחינתם לרדת למכולת או לנסוע לסופר, זה סבבה לגמרי, זה חלק מהיומיום שלהם וכולי, ולכן אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא חיה וקיימת, אבל אחד התפוצתיות שלה היא עדיין לא כזו, כמו נגיד מחשבים. מחשבים זהו שהם בכל בית,
זאת אומרת שהיא מחכה לדור, ואתה צודק אגב, שוב, אנחנו כבר גדלנו, אני בן 48, וכבר גדלתי מכיתה ג' כבר עם מחשב מול
הפרצוף,
אבל אוקיי, צריך להתחבר לזה, למרות ששוב, אני מוכרח לומר שגם הפחות צעירים, ברגע שאתה מציג בפניהם טכנולוגיה שהיא הופכת את החיים לקלים יותר, אני כן מזהה שאתה יודע, אנשים משתנים יותר מהר ממה שנדמה.
נכון, אבל צריך עדיין מאמץ. למשל בישראל, הנושא של אלקסה והתאומה שלה מגוגל, לא זוכר את השם כרגע.
נכון, אתה צודק.
עדיין לא מרשים להכניס את זה מכל מיני סיבות. יש עדיין בעיות של תאימות ושל משרד התקשורת צריך לאשר כל מיני תקנים. אגב, לא רק בישראל, בכל מדינה מתוקנת, מערבית, שיש בה חוקים וחוק, אז רכיבי תקשורת צריכים לעבור אישור של מכון תקנים ו... לפעמים, לא לפעמים, גם בדרך כלל של רשויות הביטחון וכו'. עכשיו תראה, יש עוד משהו שאנחנו יודעים שהוא רק במקביל לטכנולוגיה הזו, השם והמוניטין שיצא לה הוא לא כזה טוב. למה? מרבית הטכנולוגיה הזו, יש לומר, מיוצרת בסין. ולא מעט פעמים גילו למשל שהטכנולוגיה הזו שהיא הופכת את החיים מאוד נוחים, היא גם מביאה איתה כל מיני דברים פחות נוחים. כי לא הדוקה היום ברמת הבטחה, כמו נגיד מערכות ההפעלה והתוכנות של המחשב שלנו, ששם כבר יש מודעות גדולה, והיו כבר כל מיני אירועי פריצה דרך הרשתות האלה, זאת אומרת, דרך הרכיבים האלה שמתחברים לווי-פיי הביתי שלנו, לרשת הביתית שלנו.
מה שבאמת מוביל אותי לעסוק בענייני ההבטחה, כי כשמכונת הכביסה שלי תהיה מחוברת לרשת, מישהו תיאורטית יכול להשתלט עליה ולהפעיל אותה עד שהיא תיארס.
אפילו לא תיאורטית. ביפן, למשל, הייתה פריצה לתוך אחד הקזינואים הגדולים בטוקיו, דרך ה-IoT של האקווריום. בכניסה היה אקווריום ענק, שהיה בו מחשב כזה IoT, שמסדר את החמצן לדגים בזה. הקבוצת ההאקרים חזרה דרך הדבר הזה. עכשיו, מה הם עשו שם? הם חיברו את הדבר הזה, כמובן, לרשת הכללית. ואז מהדבר הזה, כמובן, דילגו לתוך רכיבי הקזינו ולבסיסי הנתונים וגלגו כסף. מכונת הכביסה והמזגן אותו דבר, המודעות בעולם הבטחת המידע באזור ה-IoT כיום היא ממש באופן בוסרי ביותר, יש שם עדיין המון מה לעשות, ולכן חלק מהאנשים למשל שקצת יותר מודעים, לא מחברים את זה בגלל הדבר הזה. אני למשל את המזגנים שלי בבית לא חיברתי, בדיוק בגלל זה, מכיוון שבסוף על המחשבים יש חומר רגיש, חומר שאני עובד איתו, ואני לא מעוניין שתהיה לי פריצה בבית בגלל המזגן. אז החיים יישארו אותו דבר, ואני אדליק את המזגן שאני נכנס הביתה ואסבול עוד 5 דקות. זה נכון אגב לכל הדברים. אז צריכים שם לקחות עוד כמה דברים במקביל, כדי שזה יהיה עוד פעם ברמת התפוצה של מחשבים שלנו היום. גם הבטחה, גם מודעות, גם קלות תפעולית יחסית וכו'. אני חושב שזה יגיע, זה עניין של עוד 2, עוד 3, עוד 5, זה יהיה פה, אין ספק בכלל. כמו שהיום, אף אחד לא יכול לדמיין חיים בלי מחשב, נגיד, או בלי סמארטפון, נכון? זה קצת אפשר, אבל זה מקשה על החיים. גם זה יגיע, עניין של זמן.
וואו. טוב, אבל הנה, זה קורה וזה כנראה כן יהפוך להיות חלק מהחיים שלנו, כפי שאנחנו...
כן, בהחלט.
כפי שאפשר לשער. תודה רבה לך, רועי בינדרמן, מנהל תוכנית הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT. תודה לך.
בבקשה, ביי.
נהרות מחשבים את מסלולם מחדש. שינויים בתוואי נהרות יהפכו ליותר ויותר נפוצים בשנים הקרובות בעקבות עליית מפלס פני הים. עלייה שנגרמת בשל שינוי האקלים הגלובלי, כך עולה ממחקר אמריקאי חדש. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
למה זה קורה? זאת אומרת, מה, עליית פני הים זה משהו שיסיט את הנהרות?
אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על שינוי האקלים, אנחנו במיוחד לאחרונה מדברים על גלי חום שאנחנו חווים פה אצלנו, אבל לא רק, אנחנו מדברים על שריפות ענק כמו שמשתוללות כעת בקליפורניה, אבל אנחנו קצת שוכחים את הנושא של עליית מפלס פני הים, או מדברים על הנושא של עליית מפלס פני הים בהקשר של פגיעה בתשתיות חופיות, כמו נמלים, מתקני התפלה, תחנות כוח וההיערכות שצריך לערך על מנת שהתשתיות יתאימו לעלייה במפלס הים. אבל יש שני דברים שאנחנו ככה לפעמים שוכחים קצת. אותם נחלים, נהרות בעולם, זה לא נחלים, שמנקזים את את הגשם מהיבשה, מנקזים, מוליכים בעצם את המים מהיבשה אל הים או אל אגמים, אותם נחלים בעצם תלויים בגובה מפלס פני הים. כי יש שני אלמנטים בעצם משמעותיים. האלמנט הראשון הוא במצב של גשם מאוד חזק, שיטפונות. בעצם הנחל מתקשה לנקז את השיטפון אל הים עם מפלס הים גבוה. והוא גבוה במקרים כאלה של שערות חורף, גם כי הגלים מוסיפים לו, בעצם הנשיבה של הרוח מוסיפה לו עוד גובה, דוחקת את המים לכיוון החוף, וגם אם מפלס הים גבוה יותר, הנחל יתקשה לנקז יותר את השיטפון, ואנחנו יכולים לסבול משיטפונות למצבים כאלה של שערות. אבל כאן מדובר על מחקר שבדק דלטות של נהרות גדולים בעולם, כמו הדלטה של הנילוס שקרובה אלינו, דלטה של נהר המיסיסיפי, ובעצם מה זו דלטה? זה מצב שבו הנהר מגיע לאזור שהוא יחסית עם שיפוע מתון, וככל שהשיפוע מתון יותר, ככה מהירות הזרימה איטית יותר, וככל שמהירות הזרימה איטית יותר, שוקעים יותר חלקיקים. החלקיקים היותר קטנים אפילו כבר מתחילים לשקוע, ככל שהזרם הוא איטי יותר, ובעצם השקיעה הזאת לאט לאט מעלה את גובה פני הקרקע, סותמת את הניקוז של הנחל, והנחל בעצם פונה לכיוון אחר, וככה נוצרת נוצרים מגוון נתיבים שבהם נחלים זורמים, נתיבים שמשתנים בגלל אותה השקיעה של חומר אורגני. עכשיו, אם פני הים גבוהים יותר, בעצם השיפוע מהיבשה אל הים קטן. במקום שהוא יהיה שיפוע גדול, הוא שיפוע קטן יותר, כי הים יותר גבוה. ואז אנחנו צפויים בעצם לראות שקיעה של חומר אורגני, חלקיקים, שתסתום לנו כביכול את אותו נתיב של הנחל, ובעצם תגרום לנחל לחפש נתיב אחר, וככה להתפצל, לזוז לצדדים.
עכשיו, מה המשמעות של התופעה הזו? למה זה כל כך נורא? יש לי כל מיני כיוונים, אבל מעניין אותי לשמוע כמובן. מה הנזק שחוקרים מעריכים שיגרם כתוצאה מכך?
אוקיי, אז אם נסתכל מה שהיה בעבר, בלי קשר לשינוי האקלים, אז חווינו כאן ב-150 פחות או יותר שנים האחרונות הצפות אדירות, לדוגמה בסין ב-1887-1931, שיטפונות אדירים בכמה נהרות מרכזיים בסין, ומספר הרוגים בשני אירועים האלה יחד היה מוערך בכ-6 מיליון בני אדם, וזה עוד בתקופה שהיינו הרבה פחות בני אדם והיה הרבה פחות צפוף. אבל היום ההערכה היא שבאזורים של דלטות, אותם אזורים של דלטות של נהרות כמו הנילוס, כמו נהרות אחרים, הם אזורים מאוד פוריים. בגלל השקיעה הזאת של חומר אורגני, הקרקע שם היא מאוד פוריה, ויש שם המון חקלאות ויישובים ובני אדם שגרים. ודלתא של המקונג לדוגמה, ואנחנו רואים, מעריכים היום כחצי מיליארד בני אדם שמתגוררים באזורים האלה, זאת אומרת מתוך אוכלוסייה של 7.7 מיליארד, כחצי מיליארד בני אדם מתגוררים באזורים האלה, אזורים של דלתות. המחקר שאנחנו מדברים עליו, כאן שפורסם ב-NLS, רוקנים מארצות הברית, בעצם מדבר על כך שהתדירות של השינוי בתוואי הנערות עלולה לגדול בהמשך. זאת אומרת, התדירות תעלה, שינוי המסלול תפוי להיות תדיר יותר, וזה עלול לגרום להטפות. זה עלול לגרום להטפות באותם אזורים של דלתות, אבל לא רק זה. החוקרים אומרים שלא רק שנחווה את השינויים שאנחנו רגילים לראות באזורים של דלתות או באזורים מישוריים יותר בשפך הנחלים, בנפתולים של הנחל שפתאום פונה ימינה, פתאום פונה שמאלה, אלא אנחנו עלולים לראות גם את אותה, בגלל עליית פני הים, אנחנו עלולים לראות את אותה שקיעה של חומר אורגני שתפתום את המסלול של הנחל עוד יותר במעלה הנחל. זאת אומרת, באזורים שהם לא רגילים לאותם שינויים למסלול של הנחל ולאותם הצפות, אזורים יותר רחוקים במעלה הנחל, שבהם השקע החומר האורגני בגלל שהשיפוע עכשיו שונה, שיפוע אל הים הוא קטן יותר, ואז נקבל את אותם הטפות באזורים קצת יותר מרוחקים מהדלטות, וזה כבר מאוד בעייתי, כי האזורים האלה בדרך כלל גם לא ערוכים ולא רגילים לאותם שיטפונות. וכאן אנחנו מגדילים את אולי את כמות האנשים שחשופים גם לאותם הטפות. כשאנחנו מסתכלים באופן ממוקד יותר על נושא הנחלים, יש לנו עוד דברים לעשות. אנחנו קודם כל, אם נסתכל על נחלים בארץ לדוגמה, אנחנו יודעים שכאן בארץ, בשלבים מוקדמים מאוד של הקמת המדינה, הפכנו את הנחלים לאיזה שהן תעלות, לתקופה מסוימת גם תעלות ביוב אפילו, אבל ממש השארנו את הדווי שלהם, וזה דבר לא טוב, זה מזרימה מהירה, וזה לא טבעי לנחל. כדי שהנחל יוכל לתת את כל השירותים שהוא צריך לתת לנו, הוא צריך בעצם את הנפתולים האלה, את העיקולים, והוא צריך את הגדות שלו, שיהיה בהם אזורים, אזורים שנקראים פשט הצפה, אזורים שזה יכול להיות שטחים חקלאיים, שמפתים את החקלאים שהם מוטפים, אבל זה צריך להיות שטח פתוח ולא בנוי, יותר משטחים מחלחלים בשטחים, מולים, שלא הכל יהיה מחוסה בבטון ואספלט שהוא לא מחלחל. יש המון פתרונות היום של החדרת המים, מים מגגות לתהום ואיסוף של מים או משטחים מחלחלים בשטחים העירוניים. יש המון, המון מה לעשות, המון מה לעשות בנושא הזה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם,
ונמשיך. מתוק בריא ומופק בקלות. מדענים מצאו קיצור דרך להפיק סוכר בריא. כן, כן, רובנו מכורים לסוכר שגורם לבעיות רבות. תחליפי סוכר קיימים עשרות שנים, אבל מדובר בתחליפים שקשה ויקר להפיק. חוקרים MIT הצליחו לייצר ממתיק חלופי שנחשב לבריא ואפילו בעל תכונות אנטי-סרטניות. מדובר בחד סוכר מסוג דיאלוז שהופק מגלוקוז במהלך אחד בלבד, וזה העניין. הצעד הבא יהיה לבדוק את רמת הבטיחות של השימוש בדיאלוז במניעת השמנה בבני אדם. הדברים פורסמו בכתב את נייצ'ר, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור תמי מאירון, מנהלת טכנולוגית ראשית של חממת הפוטק פרש סטארט, מרצה בקורס לפיתוח מוצרי מזון חדשים באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אנחנו שוב מנסים לרמות, לאכול מתוק, ולא לשלם את הערך הקלורי או את הערך הבריאותי שאנחנו משלמים?
לרמות אף אחד לא מנסה לרמות, אנחנו מנסים למצוא דרכים, כן, לא לוותר על מה שאנחנו נולדים עם העדפה למתוק, לא לוותר על זה כי זה חלק מההנאה שלנו ולמה לוותר, אבל כן, בגלל שאנחנו היום צורכים יותר מדי סוכר, שאנחנו מנהלים רובנו לכולנו אורח חיים שהוא יושבני ואנחנו לא מוצאים אנרגיה, אז אנחנו כן יודעים שאנחנו צריכים להוריד את הצריכה של הסוכר. הבעיה עם זה גם שהסוכר הוא ממכר, אנחנו כל הזמן רוצים לאכול עוד ועוד ויותר ויותר מתוק.
אז לדעתי את שאלת וגם ענית למה לוותר על סוכר. עששת, סוכרת, בעיות לב, לא, ממכר, כל הרע ידוע, בעולם.
זה ידוע, אבל אנחנו רוצים למצוא את הפתרונות אנחנו לא רוצים לרמות, אנחנו רוצים למצוא פתרונות שיתנו לנו מענה לצורך הזה למתוק, מבלי להתפשר על הבריאות שלנו, והנה, כנראה שאפשר, אם רוצים.
אז זהו, אז כאן נכנסים לתמונה באמת חוקרים MIT. ספרי לנו מהו אותו חד סוכר שהם הצליחו לפצח איזשהו תהליך הפקה יותר פשוט שלו?
אז קודם, אם אתה תרשה לי שנייה לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני רוצה להסביר את התפקידים של סוכר לא רק כמשהו שהוא מתוק וטעים לנו. אני רוצה להסביר גם, וזה יביא אותנו למה הפתרון הזה הוא כזה וואו. זה יחבר אותנו. הסוכר, יש לו תפקידים נוספים. כמשהו שמוסף למזון, הוא עוזר גם בהדבקה וחיבור של המרכיבים. הוא תורם ליצירה של מרקם, לטעם, חומרי ארומה, למראה ייחודי. תחשוב למשל על קרמל שמצפה קינוח, זה בעצם סוכר שרוף כזה שמקנה לו את הטעם הקרמלי ואת המראה הייחודי. יש לו המון תפקידים לסוכר, ולכן כשאנחנו רוצים להחליף את הסוכר במערכות מזון, זה לא פשוט, הוא צריך לעמוד בהרבה הרבה קריטריונים. אם אני נגיד מדברת על איזה קריטריונים, זה צריך להיות זול מאוד, כי סוכר הוא מאוד זול, ובתעשיית המזון לא יודעים להשתמש בחומרי גלם שהם נורא יקרים, ותכף מתייחס לזה בהקשר של התגלית הזאת. גם, אתה אמרת שעשרות שנים אנחנו מכירים ממתיקים, כבר מעל 100 שנה, 150 שנה כמעט שאנחנו יודעים על כל מיני ממתיקים, אבל רוב הממתיקים הם, אין להם את אותו טעם כמו של סוכר מדויק, את אותו פרופיל המתקה. ולכן גם היום עם כל המודעות, רק 10% משוק ההמתקה הוא על ידי תחליפי סוכר. זה וואו גדול. תדמיין, נגיד שאתה שותה מיץ דייט, וזה לא משהו שאתה שותה בדרך כלל, אם פתאום אחרי המלא זמן אתה שותה מיץ דייט, זה לא טעים כמו שהמיץ המקורי. זה לוקח זמן להתרגל לטעמים, כי יש את אותם טעמי לוואי. חלק מהממתיקים גם לא נחשבים בכלל לבריאים.
אז זהו, אז זו הנקודה שבאמת רציתי לחתור אליה, כשאנחנו מדברים על תחליפי סוכר, זה משהו שהוא נכון לנו לצרוך, כי אנחנו באמת יודעים שאוברדור, מנת יתר של סוכר, זה משהו שהוא לא טוב שיהיה לנו בגוף. מצד שני, תמיד מדברים על תחליפי סוכר כמשהו שהוא אלטרנטיבה אולי פחות משמינה, אבל מסוכנת מכיוון אחר.
אני אגיד לך, את השקפה שלי האישית, אם כולנו נשארים שמנים גם כשאנחנו צורכים את הממתיקים, ויש תמיד את המעצבנים האלה, הרזים ששמים סוכר בקפה, כנראה שזה לא מרזה, זה לא תורם להורדת משקל. המפתח הוא כנראה במינונים, באמת להוריד את הכמויות של הצריכה. כל דבר שאנחנו צורכים בדוזות מטורפות או מוגברות מדי, לא בריא בסופו של יום. אפילו ממתיקים שהם טבעיים, הם בסוף מולקולות קטנות שמתפרקות בגוף שלנו, בכבד או בכליות לעוד מולקולות, שהתוצרים של הפירוק יכולים להיות מסרטנים. כל דבר שאנחנו מאמיסים על הגוף באובר, לא טוב לנו. חלק מהממתיקים, גם הרבה מהם, במיוחד אלה שהם מאוד מאוד מתוקים, הם לא ממלאים את התפקיד של הסוכר כחומר הדבקה, כחומר שתורם למרקם, אז גם פה יש חיסרון. ועוד דבר שהמולקולות האלה צריכות להיות, אותם תחליפי סוכר, הם צריכים להיות עמידים לתהליכי ייצור ולחיי מדף. אז שמנו פה רשימת מקולת עם המון תכונות שמי שרוצה להחליף את הסוכר יעמוד בתור, אבל שיראה את היכולות האלה, והרבה באמת מהתחליפים עומדים רק בחלק מהקריטריונים.
אז בואי נדבר באמת על התחליף. כן, בדיוק.
כן, לא, רק הייתי חייבת. טוב, בואי נדבר על הדיאלוז. הוא שייך למשפחה של סוכרים נדירים, שבאנגלית קוראים לזה rare sugars. זו משפחה שככה מקבלת בשנים האחרונות יותר ויותר במה. זה סוכרים שנמצאים באופן טבעי בצמחים. הדיאלוז נמצא בעלים למשל של תפוחי אדמה, אבל בכמויות כאלה קטנות, שזה לא כלכלי ללכת ולגדל את הצמחים ולנסות למצות את הסוכרים האלה מהם. זה לא משהו שאפשר להפוך לתעשייתי. אז בעצם התעשייה ניסתה ככה לאורך שנים לנסות ולייצר את הדיאלוז באמצעים סינתטיים במעבדה. ובמעבדה זה תהליכים, נכון להיום, ובאמת הרבה קבוצות מחקר נמצאות שם, זה תהליך שהוא לא יעיל, הוא מאוד יקר, הוא מאוד ארוך, מדברים לפני התגלית של MIT, מדברים על ניצולת תהליך של 2.5%. עלות של $800 לקילו, זה לא משהו, אתה לא היית קונה עכשיו איזה חטיף במאות דולרים, נכון? גם אני לא. אז זה לא משהו שהוא כלכלי ואפשר להפוך אותו למס מרקט, ובואו כן רגע נדבר על הלוז, יש לו המון תכונות טובות, חלק הוא צריך להוכיח בניסויים קליניים, אבל כסוכר, אמרנו שזה מולקולה שהיא סוכר, פרופיל ההמתקה שלו מאוד מאוד קרוב לסוכר רגיל, זה כבר יתרון ענק, כי זה אומר שזה יהיה לנו טעים כשאנחנו נחליף אותו עם הסוכרוז. יש לו מתיקות של 80% בהשוואה לסוכרוז, שזה די קרוב. הערך הקלורי שלו נמוך בצורה משמעותית מהסוכר, הנה, פה אנחנו מתחילים לדבר על מה שאתה קראת על זה בהתחלה כרמאות. אבל אנחנו לא מרמים.
לא, אבל זה מדהים. אז איך זה עובד? איך משהו יכול להיות מתוק עם פחות קלוריות?
כי את המתיקות אנחנו מרגישים על הלשון. בחיבור בין המולקולה לרצפטורים שיש לנו על הלשון, זה נשמע קצת... אבל יש לנו מילקול קטנים כאלה על הלשון, שהסוכר או מולקולה שמחליפה סוכר נקשרת שם, וזה נותן לנו את הסיגנל למוח של הנה כל הכיף הזה והטוב הזה והסוכר, שהסוכר במקור, באבולוציה, הוא אנרגיה. מקור אנרגיה, בגלל זה אנחנו כל כך שמחים ומאושרים. זה לא סתם, כל הפידבקים הביולוגיים לא ניתנו לנו סתם. אז הלוז הוא סוכר, הוא נקשר לרצפטורים של הסוכר, ונותן לנו 80% מהחוויה של המתוק-מתוק, ובאיכות של המתוק-מתוק כמו הסוכר, אבל הוא כמעט ולא מתעכל בגוף שלנו. הגוף שלנו לא יודע לפרק האנזימים, אותם מולקולות שמפרקות סוכר, לא יודעות לפרק אותו, ולכן הוא גם לא מעלה לנו את רמות הסוכר כמו שהסוכרוז, גלוקוז והמולקולות שישר נספגות לדם. הוא מתפרק על ידי חיידקים במערכת העיכול שלנו. ופה נכנס דווקא החיסרון שלו, שאם אנחנו נצרוך גם ממנו כמו שאנחנו דורסים לכל דבר בכמויות מאוד 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 גבוהות של עשרות גרמים בבת אחת, אז אנחנו כן נחוש איזושהי נוחות בבטן, קצת גזים, במקרים קיצוניים קצת שלשולים, בגלל שהחיידקים שמפרקים אותו מפרשים גזים וכל מיני חומרים למערכת לגוף שלנו. אז, אבל כסוכר הוא תחליף מצוין, הוא נותן באמת את אותן תכונות, ואני יכולה גם להגיד לך שבאפריל 2019, ה-FDA אישר לא לכלול סוכר נדיר כלשהו, לא משנה, וזה תקדים שיוכל להיות גם בהקשר של דיאלוג, לא לכלול אותו ברשימת הסוכרים על התווית. ופה יש משמעות מאוד מאוד גדולה לתעשיית המזון, כי בהרבה מדינות, כמו בישראל, יש את התו האדום, כל מוצר שיש בו מעל 5% סוכר, מקבל תווית אדומה, סטמפה אדומה של לא בריא, מכין רמות גבוהות של סוכר, אז בעצם מוצרים שיכילו אותו, כתחליף סוכר, לא יהיו חייבים לקבל את התווית האדומה, for a good reason, מה שנקרא, כי הם באמת יותר בריאים.
עכשיו, אם ברשותך נחזור לעניין הבריאותי, הוא מצליח שוב, אני אשתמש בה פה לרמות את בלוטות הטעם, כך שהוא נקלט כמשהו מתוק כמעט כמו סוכר שאנחנו מכירים, אבל הוא לא מתפרק בגוף, ולכן אנחנו לא נהנים במרכאות במקרה הזה מהאנרגיה הזו.
אז אני רוצה, פה אני כן רוצה לחדד, המילה רמות קשה לי, כי כן, אנחנו כן מדברים על סוכר, זה לא, בניגוד נגיד לתחליפי סוכר אחרים שהם מולקולות סינתטיות, או כל מיני מולקולות ששם נגיד אנחנו עובדים, בוא נגיד עובדים על הגוף שלנו, לא מרמים. אז שם אנחנו באמת, כאן בעצם בהקשר של הלוז, הוא באמת נקלט לאותם קולטנים כסוכר, והוא סוכר. ואנחנו חווים את המתוק, ואז פשוט, מה לעשות, הגוף שלנו, את הצורה המולקולרית הזאת לא יודע לפרק. אם אני רגע אבל רוצה, כי אני לא יודעת כמה זמן נשאר לנו, אני רוצה לחזור למחקר של MIT.
כן.
אז מה שהדבר הגדול שהם עשו שם, זה שהם בעצם הצליחו להגיע לתהליך שהוא יעיל פי 16 מהתהליכים המסורבלים שידועים היום, ובעצם בשלב אחד להכניס את מכניסים גלוקול, אולי כולה סופה רגילה, ובשלב אחד, כמובן, עם איזשהו אנזים ייחודי ועוד כל מיני מיקרו-אלמנטים שעוזרים לתהליך לקרות, ובשלב אחד זה קורה. במקור התהליך הזה ליצירת דיאלוז מדיגלופוז, זה תהליך של הרבה 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 שלבים, תהליכים לא יעילים, אז זה הביג בוננזה פה. אבל אני כן רוצה גם לחבר אותנו למציאות, כי זה תגלית, וואו, בגדר מהפכה, זה אמור להוזיל את העלויות משמעותית, ואולי להביא את העלוז להיות כן תחליף גם ברמה של תעשיית המזון. אבל מפה ועד לזה שאנחנו נראה את זה בשוק ונוכל לקנות לנו לא קוביות סוכר אלא קוביות עלוז, יש עוד דרך לעבור. הם עשו את זה במבחינה ברמה של מיליליטר. מיליליטר זה 1/1,000 ליטר, זה כמות מאוד 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 קטנה. זה יפה שיצליחו, כן? אבל פה יש להם דרך להראות חזרתיות של התהליך, וקבלה של מוצר סטנדרטי, ובאיזה תנאים של תהליך. להראות שזה כלכלי, אמרנו, וגם להראות שזה תהליך שהוא בן גמלון, שאפשר לעשות אותו בצורה יעילה וכלכלית ברמה תעשייתית.
אוקיי, אז הם... זה בדיוק, כפי שאמרת, יש פה דרך, אבל כן מדובר במשהו שיכול להוות פריצת דרך, אם הם באמת יעמדו בקריטריונים וכולי.
בטח, בטח, יש עם מה לעבוד.
כן, יש עם מה לעבוד, בדיוק, בדיוק. תודה לך על השיחה המלמדת הזו, דוקטור תמי מירון, מנהלת טכנולוגית ראשית של חממת הפודטק, פרש סטארט, מרצה בקורס לפיתוח מוצרי מזון חדשים באוניברסיטה העברית, תודה לך.
ביי ביי.
תעלומת הפיצוצים המסתוריים במכתש בסיביר, 6 שנים לאחר שתיעדו את המכתש הראשון בקצה הצפוני של מערב סיביר, מדענים מעריכים שסוף סוף יש להם הסבר לתופעת הטבע המסתורית שהתרחשה במקום ועדיין מתרחשת, פיצוצים פתאומיים ורבי עוצמה באדמה שיוצרים מכתשים בעומק של עד כ-30 מטרים. פתרון התעלומה לטענת החוקרים, גזים תת-קרקעיים שייתכן שמושפעים ממשבר האקלים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, שלום.
שלום, בוקר טוב דודו ולמאזינים.
אז מה באמת פתרון התעלומה מעבר למילה מילת הקסם הזאת, גזים תת-קרקעי או ביטוי הקסם ליתר דיוק?
אז אולי נסביר תחילה מה זה הגזים האלה ולמה הם משתחררים בצורה כל כך עוצמתית. שטחים נרחבים מסיביר, תת הקרקע שלהם היא קפואה, מה שאנחנו קוראים קיפאון תמידי, פרמפרוסט. זה מין תערובת של אדמה מוצקה עם נוזלים שקפו והפכו לקרח, שבתוכם מומסים גזים שונים לאורך אלפי שנים, אולי אפילו מתום עידן הקרח האחרון, לפני למעלה מ-20,000 שנה. והתערובת הזאת של הקרקע הקפואה עם הגזים והאדמה שמעליה היא יציבה עד כדי כך שחלק מהבניינים בערים שמוקמו בסיביר פשוט תוקעים את היסודות שלהם לתוך הקרח הזה וזה מחזיק אותם, ולכן המצב הזה נשאר יציב כמעט ללא שינוי עד העשורים האחרונים, אשר כמובן כמו שאתה והמאזינים יודעים החלה התחממות הדרגתית של האקלים בכדור הארץ, כאשר בסיביר במיוחד היו בשלושת או ארבעת השנים האחרונות מספר גלי חום כבירים עם טמפרטורות שלא נודעו כמותן מבחינת החום עד אותן תקופות. אני מדבר על טמפרטורות של המאזין הישראלי, שמעו רגילות ונחמדות כמו 20 או 25 מעלות, אבל היו שם גם ימים של גלי חום של 30 מעלות ומעלה. עכשיו, כאשר הקרקע הקפואה הזאת, הפרמפרוסט, נחשף לעלייה בטמפרטורה ולגלי חום כאלה, מתחילה הפשרה איטית. ההפשרה האיטית הזאת אולי לא נראית מעל פני השטח, אבל בעומק כמה עשרות מטרים, לפעמים 30, 50, אפילו 100 מטרים, בועות גז שהיו כלואות בתוך הקרח מתחילות למצוא דרכן מעלה, דרך החללים הללו, ונוצר לחץ של גז, ביתרו גז מתן, CH4, לכימאים שבינינו, שהוא גז חממה אגב, חזק מאוד, בולע היטב בתחום התת אדום. כאשר הגז הזה מצטבר מתחת לתת הקרקע, איפשהו באיזושהי נקודה שיש בה חולשה גיאולוגית, אנחנו עלולים, או בסוף רואים גם, מאורעות כאלה של התפוצצויות פתאומיות, שמשאירות באמת סלקות עגולות, ממש, אתה רואה כמו עיגולים, כמו מישהו שסרטט עם מחוגה בקרקע של סיביר, עיגול, ונוצר שם בור אדיר, עגול לחלוטין.
ואם לא הייתה התחממות גלובלית, אז מה, שכבת הקפאת העד הזו הייתה מצליחה לבלום את, את המתן, את ה-CH4 הזה מלהיפלט החוצה?
כן, בוודאי, נכון. הוא היה נשאר לחוץ שם, בתוך הקרח. קפו בעצמו, אגב. המתן גם בעצמו, ביותו שם בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, הוא במצב מוצק, זה מתן מוצק. האפשרה היא שהופכת אותו ממוצק לגז, והיות שהקרקע מתחילה להתרופף, בחלקה להתנזל, כלומר להיות נוזלית, או בוא נאמר, לתערובת של קרח ונוזל, שאנחנו קוראים לה אולי ברד, סלאש, והדבר הזה כבר לא חזק כל כך. עכשיו, אתה פשוט רואה את הכיסים האלה של גז מתן בוקעים בבת אחת, בצורה מאוד אלימה, והתפוצצות כבירה כזאת, קצרה מאוד אגב, שמעיפה את הקרקע מעליה, ומשאירה בור עגול, כאילו מישהו קדח באדמה. זה מראה ממש ממש מוזר ומסתורי, הוא נראה חללי, והאמת היא שבהתחלה חשבו אולי לפגיעות של עצמים מהחלל, אולי אסטרואידים, מטאוריטים, כמו שדיברנו בשיעורים, במשטרים קודמים. זה לא נדיר שעצם מהחלל פוגע בכדור הארץ ומתיר בו איזה צלקת, אבל אף פעם הצלקות הן לא כל כך עגולות וסימטריות, מה שמעיד על כך שהתהליך יוצר בועה, ממש בועה כמו כדור, שבוקע לאט לאט, ואז בבת אחת, בום, מתפוצץ ומעיף סביבותיו את כל החלק העליון שכיסה על אותה כמות של גז, אותו כיס של גז.
וזה גז שאפשר איכשהו לנצל, לרתום אותו להפקת אנרגיה?
בוודאי, זה מה שאנחנו עושים בים התיכון. כל מצבורי הגז הטבעי שמדינת ישראל, וכמובן מדינות אחרות באזור, מנצלות, זה גז מתן, שקבור עמוק עמוק בשכבות גיאולוגיות קדומות. אז זה גז מתן עתיק וקדום שהושקע ונוצר בתהליכים שבהם נוצרים גם נפט ופחם, אז הוא קבור מתחת לקרקע, וכמובן שאנחנו מנצלים אותו להפקת אנרגיה. מה שקורה בסיביר, יש כמויות גדולות מאוד של מתן, אבל קרוב מאוד לפני השטח, ואין שם איזה מאגר שאפשר לקדוח לתוכו ולהוציא אותו. עכשיו, מה שמעניין שהתיאולוגים הרוסים שחקרו את סיביר, טוענים שהם ניפו יותר מ-7,100 גבעות כאלה שמעידות על התפוצצות קרבה והולכת, או על כך שפני השטח מתחילים לעלות כתוצאה מהגז שמתחיל להפשיר, וזה אומר שאנחנו עתידים לראות, ככל שהאקלים ימשיך להתחמם, שהגלי חום הללו יהפכו יותר ויותר שכיחים, הרבה מאוד התפוצצויות כאלה בסיביר ובאזורים דומים שבהם יש מצבורי מתן קפוא סמוך לפני השטח.
וואו, עוד שאלה לגבי הקיפת העד או הפרמפרוסט, האם ההפשרה הזו של הקרקע עשויה, אולי חלילה, צריך להוסיף, לשחרר למשל וירוסים, נגיפים שקפרו שם ואנחנו לא רוצים שיסתובבו היום? זאת אומרת, מה הנזקים האפשריים של ההפשרה הזו?
כן, אני אולי אתחיל בסיפור שאתה מכיר בוודאי, מתגלים לפתע הרבה מאוד שלדים של ממוטות שהיו קבורות תחת הקרח עשרות אלפי שנים, והיום בסיביר יש ממש שוק שחור של ציידים שמנסים להגיע לאזורים מרוחקים מאוד, שבהם נחשפות לאט לאט, נחשפים פגרים של ממוטות קפואות, כמובן המטרה היא השנהב שלהם. אבל יחד עם הממוטות הללו משתחררים כל מיני פתוגנים ווירוסים ומיקרובים למיניהם שהיו קבורים כבר 20,000 שנה, והם יוצאים חזרה לסביבה, ואתה משער בוודאי שיש כאן גורם סיכון ביולוגי חדש, שאנחנו עוד לא מכירים עד הסוף, אבל האדמה משחררת מה שהיא הקפיאה, והשינוי האקלים תומן בכנפיו עוד סכנה מעבר לאלה שאנחנו רגילים לחשוב עליהן, כמו עליית טמפרטורה, גלי חום, שריפות חלילה, כמו שאנחנו רואים השבוע בקליפורניה, מדבור, הפחתת משקעים, ומהצד השני כמובן טייפונים ואוריקנים רבי עוצמה כמו שדיברנו, והאקלים יצא מאיפוס, ואנחנו רק בתחילת אפקט הדומינו הזה, שמי ישורנו מה יבוא עוד.
וואו, טוב, תמיד מטלטל, אבל זה ממש כבר ברמה יומיומית כל ההזהרות האלה. תודה רבה לך פרופסור יואב יאיר דיקם, בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה לך.
כן, דודו, להתראות.
מי לא מקפיד על כללי הקורונה? מסכות על היד, על הסנטר, אין מסכות, צאו החוצה, תוכלו להוסיף עוד סגמנטים לפתיח הזה. האם אפשר לאפיין את האנשים שלא מקפידים על הכללים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש של קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה העברית, הכוללת את דוקטור יהודה פולק, שכבר נמצא איתנו על הקו, פרופסור איתי ברגר וחיים דיין מבית הספר לעבודה סוציאלית, יחד עם דוקטור רחל שואה ממכללת תלפיות לחינוך. המחקר פורסם לאחרונה במגזין המדעי Psychiatry and Clinical Neuroscience. ספוילר נעשה, גברים מקפידים פחות, צעירים מקפידים פחות, מי שאין לו ילדים מקפיד פחות. שלום לאורך המחקר, יחד עם אחרים, דוקטור יהודה פולק מבית הספר לחינוך על שם שלמה סימור פוקס באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום.
אז בוא ספר לנו, מלבד המידע הקראי שאנחנו יכולים למצוא ברחוב, מי לא מקפיד על כללי הקורונה? ואם כמובן יש תשובה לשאלה גם למה זה כך. אבל מעניין, קודם כל, אילו קבוצות פחות מקפידות על הכללים?
כמו שאמרת בהתחלה, גברים מקפידים פחות, צעירים מקפידים פחות, אנשים לא נשואים, לא ילדים מקפידים פחות. ובמובן הזה זה ככה דברים שנאמר אולי לא מאוד יפתיעו. אנחנו מצאנו גם דברים אחרים, למשל, אנחנו מצאנו שאורח חיים, אורח חיים בריא הוא משהו שמנבא הקפדה. זאת אומרת, אם נלך על הצד השלילי, אנשים שלא מקפידים על אורח חיים בריא, לא מקפידים, עושים למשל פעילות גופנית, או ישנים מספיק שעות, הם גם אלה שיקפידו פחות. אנחנו מצאנו למשל שאנשים שיש להם רמה גבוהה של תסמינים של הפרעת קשב וריכוז, כלומר אנשים שהם מתקשים יותר להתרכז, מוצלחים בקלות, מתקשים בעניינים של התארגנות, יותר איטראקטיביים, יותר אינקלוסיביים, הם גם מקפידים פחות על ההנחיות. מצאנו שאנשים שלוקחים יותר סיכומים, הם מקפידים פחות על ההנחיות, אנשים שהם מדווחים לנו, שסיפרו לנו שהם עושים התנהגויות עברייניות, מקפידים פחות. יש לנו רשימה ארוכה, אעצור כאן בינתיים.
איך עושים מחקר כזה?
אנחנו השתמשנו עשינו מחקר מקוון, כלומר שלחנו לאנשים שעונים דרך קישור, ועשינו למעשה שני מחקרים. המחקר הראשון, שהוא זה שאכן התפרסם כבר, נעשה על ידי משלוח הלינק הזה בקבוצות וואטסאפ, סוג כזה של מה שנקרא מדגם נוחות. המחקר השני שעשינו, שהוא צריך לומר מומן על ידי משרד המדע והטכנולוגיה, השתמשנו בו בפאנל מקוון, שהוא מהווה מדגם די מייצג של האוכלוסייה בישראל, והם ענו לנו שוב בצורה כזאת של לינקים שלנו.
עכשיו, טוב, מסקרן אותי משהו שאני לא בטוח שיש תשובה עליו, כי אתם לא בדקתם, וזה מה קורה במדינות אחרות. האם גם במדינות אחרות גברים מקפידים פחות, צעירים מקפידים פחות, ומי שאין לו ילדים מקפיד פחות, ושאר האלמנטים שהזכרת, או שזה משהו שמאפיין אותנו הישראלים? כי אני מוכרח להודות מהתרשמות שהיא לא מדעית, ודאי לא מדעית ולא מקצועית, יש איזושהי תחושה כללית של רישול כזה, יאללה, מסכה על הסנטר, פה, שם, לא, זאת אומרת, נדיר למצוא מישהו שבאמת שומר על הכללים.
כן, תראה, מה שאנחנו, נגיד כמה דברים, זאת אומרת, לא נעשה הרבה מחקר על הקורונה, כן? לפחות לא התפרסם הרבה מחקר כזה. מה שכן התפרסם הוא תומך לפחות בעניין הזה באמת שגברים מקפידים פחות וצעירים מקפידים פחות. אבל יש ספרות מאוד ענפה על נושאים קרובים. זאת אומרת, למשל, מי הם האנשים שבאופן כללי מקפידים פחות על המלצות הרופא? אפשר גם לראות את הנושא הזה של הנחיות גם כהתנהגות, הרי זה למעשה נמצא בחוק. זאת אומרת, בן אדם שלא מקפיד על ההנחיות, לפחות אלה שנעשות בציבור, הוא גם עובר על החוק, ויש כמובן ספרות ענקית על מי הם האנשים נמצאים בסיכון לעבריינות. אפשר ככה לחשוב על, על, על נושאים מקבילים, שם מוצאים הרבה מאוד, הרבה מאוד מקבילות למה שמצאנו כאן. למשל, הנושא, אם אני הזכרתי קודם, זה הנושא של הפרעת קשב וריכוז. הפרעת קשב וריכוז היא בהחלט משהו שאנחנו יודעים שמנבא יותר התנהגות סיכונית, מנבא יותר חיכוכים עם החוק. ובמובן הזה, אנחנו בעצם המחקר שלנו מראה שגם הקפדה על קורונה, היא ניתן לראות אותה כאי הקפדה על קורונה, ניתן לראות כהתנהגות סיכונית או התנהגות עבריינית.
האם יש לך איזושהי מחשבה בקשר לפתרון, מה כן אפשר לעשות? האם אפשר לפנות ליותר גברים, יותר צעירים וכו'? זאת אומרת, מה לדעתך אפשר לעשות או שעד כאן?
המחקר לא בדק את זה. כן, אני יכול לומר רק ככה רעיונות שאני יכול לתת. אני אולי לפני זה אדגיש שגם בדקנו סוד אחר של משתנים במחקר, ואלה משתנים שקשורים לא משתני רקע לבן אדם, אלא משתנים שקשורים למצב היום. כלומר, למשל, באיזה מידה אתה תופס את הקורונה כמחלה מסוכנת, באיזה מידה אתה נותן אמון במקבלי ההנחיות, מקבלי ההחלטות, סליחה, בנוגע לקורונה. באיזה מידה אתה מרגיש שההנחיות הן מהוות עבורך מחיר כבד, חברתי, כלכלי וכדומה. ובאותם באופן אולי לא מפתיע, כל הדברים האלה ניבאו טוב מאוד את ההקפדה על ההנחיות. וניתן במובן הזה לדבור מפה, לחשוב מפה על מה כן יכול להשפיע, להגביר את ההקפדה. אני אגיד רק באופן כללי, אם אנחנו מצליחים לתת איזשהו פרופיל של מי האנשים שמקפידים פחות, יש דרכים בוודאי לתרגט את האנשים האלה. כלומר, דרך... כן, ואז אתה יכול להנגיש להם יותר את ההנחיות. זאת אומרת, אם למשל, סתם נאמר, אתה יודע שבאוכלוסייה מסוימת היא מקפידה פחות, אתה פשוט יכול לשים יותר אלכוג'ל בסביבה שלה. כן, לדוגמה, זה משהו שאנחנו מצפים שיגרום להם להשתמש בזה יותר. אפשר מבחינת האכיפה, למשל, אתה יודע שיש אזורים מסוימים שבהם, נגיד אזורים שקיימת בהם יותר עבריינות, ולפי המחקר שלנו עבריינות מנבאה היא הקפדה, אתה יכול להגביר את האכיפה באזורים האלה. כלומר, ניתן לעשות את הכישורים בין הממצאים לבין הניסיונות להגדיל הנגשה, חשיפה, אכיפה, תיעדוף של בדיקות למשל באזורים האלה.
אותי מעניין גם עד כמה הקונפליקטים הבלתי נגמרים שניבטים בתקשורת מכל מיני כיוונים והפיכת העניין לכמעט פוליטי, גם אלה אני משער שפגעו באמון הציבור, בהנחיות, וכבר אנשים לא רק מבולבלים אלא קצת התעייפו מזה. אבל טוב, אני מקווה שעוד נותרו אנשים שכן עוטים מסכות ושומרים גם על עצמם וגם על הסביבה. זה משהו שמרגיז אותי באופן אישי, כל ההתייחסות.
אני שותף לגמרי להרגשה הזאת. אני, כן, זאת אומרת, המחקר לא בדק את זה. אנחנו לא שאלנו על הזדהות פוליטית ולא על... כאילו כל הדברים שאתה ציינת, זאת אומרת, שני דברים שכן קשורים, נאמר, לעניינים האלה, זה א', באמת עניין האמון, זאת אומרת, אנשים שבאופן כללי מספרים על עצמם שהם מאמינים פחות למי שקבע את ההנחיות או ליעילות של ההנחיות, הם אנשים שגם מקפידים פחות, וגם הנושא של הנורמות שהוא עליו המחקר, זאת אומרת, אנשים שמספרים שבסביבתם מקפידים יותר או פחות על ההנחיות, זה מנבא מצוין האם הם מקפידו יותר על ההנחיות.
תודה לך על השיחה הזאת. תודה לך, ואני מקווה שהמאזינים והמאזינות שלנו לפחות, בלי קשר לגבר, אישה וכו', יש ילדים, לא ילדים, הקפידו, עטו מסכות, שיברו על עצמכם, על הסביבה, שיברו על מרחק, בוא נקל על החיים של כולנו ועל מערכת הבריאות וכולי. תודה רבה לך, דוקטור יהודה פולק, מבית הספר לחינוך על שם שלמה סימור פוקס באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה, תודה.
רוצים לזכות באוסקר, תצטרכו לעמוד בקריטריונים החדשים. האקדמיה האמריקאית לקולנוע הודיעה שהחל משנת 2024, סרטים המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר יצטרכו לעמוד בשורה של קריטריונים שקשורים לייצוג קבוצות בתת ייצוג, כמו נשים, להט"בים, מיעוטים אתניים ואנשים עם מוגבליות, וזה לא הכל. שלום ליונתן גת, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל כאן וגיבור תרבות בכאן תרבות, שלום.
היי דודו.
מה זה אומר שבשלוש השנים הבאות אין את הדרישה הזו, אבל מ-2024 ממש יספרו ברולר כמה אנשים משתייכים לקבוצה מסוימת וכולי?
שמע, אני לא יודע כבר מה להגיד לך, הטירוף הגיע למחוזות שטרם הכרנו.
אני מנסה לחשוב על אדם שהוא משתייך ללהט"בים ועם מוגבלות, זאת אומרת, או מיעוטים אתניים שכבר לא ב-100% משתייך לאותה במרכאות עדה. זאת אומרת, יש תמיד בעיות עם הניסיונות הגסים האלה איכשהו לשפר את מצבם של קבוצות שנמצאות בתת ייצוג. שוב, זה משהו שהוא נכון לעשות, אבל שאלה אם זו הדרך.
נכון. אבל אני אומר לך כלהט"ב, אני עצמי להט"ב, ואני אומר לך שלי זה נשמע כמו אלבון. לי זה נשמע כמו אלבון, זאת אומרת...
אני מבין מה אתה אומר.
אומרים, האוסקר אומר, ממילא לא תצליח להגיע לשם בכוחות עצמך, זאת אומרת, לא בטוח שאתה מוכשר, אז בוא ניתן לך מין מנוף כזה, שבעצם יגרום לך לעלות כלפי מעלה, בלי הכישרון המוכח שלך.
שזה תמיד הצד האפל של אפליה מתקנת, שאתה בעצם אומר לבן אדם, שמע, אתה כזה, אבל הפעם, זאת אומרת, אתה במעמד X, אבל בזכות זה שאתה משתייך לעדה מסוימת וכו', ולא בזכות ההישג שלך, והרי מי מאיתנו רוצה שיקדמו אותו על סמך משהו שהוא לא ההישג האמיתי? אבל לא רוצים את זה.
בדיוק, תראה, אפליה מתקנת היא דבר חשוב, אבל כשאתה מכניס את זה לעולם האומנות, ואתה גם עושה מין סוג של תחרות, אז מה שקורה, אם אתה נותן פור כאילו,
נכון,
לאחרים, מה יוצא? המערכון של החמישייה הקאמרית, אתה מכיר את המערכון הזה שהישראלים מתמודדים באולימפיאדה במינכן? ומגיעים שני המנשה נוי וחרם מאים, אומרים, haven't the Jewish people suffered enough?
תן לנו קצת פור.
תן לו 50 מטר, תן לו פור של 50 מטר, תראה היהודי הקטן, הוא בקושי, תראה כל הגרמנים שלכם פה נורא גבוהים וחזקים ורצים מהר, תן לו להתקדם על המסלול 50 מטר אהד, מה שנקרא, תן לו פור. זאת בעיה מאוד רצינית. אנחנו לא מדברים כאן על פוליטיקת הייצוג, אנחנו לא מדברים על ייצוג פוליטי, אנחנו לא מדברים על הנהגה, אנחנו לא מדברים על... אנחנו מדברים בסופו של דבר על אומנות. ואם אנחנו נתחיל להסתכל על יצירות אומנותיות, נכפה עליהן עניין של ייצוג, בטח בטקס של... בתחרות פרסים, בתחרות פרסים, אנחנו מתחילים להיות בבעיה קשה. אם האוסקר היה רוצה לתקן את עצמו, קודם כל הוא היה צריך לתקן את עצמו בהרבה דברים אחרים. כמו לתת אוסקר לאנשים שבאמת מגיע להם. כמו צ'רלי צ'פלין שלא קיבל מעולם אוסקר, כמו אלפרד היצ'קוק שלא קיבל אוסקר, כמו אינגמר ברגמן שלא קיבל אוסקר, ועוד 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 כוכבים ענקיים שהגיע להם אוסקר, אבל הם לא קיבלו אותו. אז עכשיו האוסקר מנסה לתקן, לעשות מין אפליה... תראה, בוא נזכור. האוסקר הוא בעצם התחיל כמהלך יחסי ציבור, אוקיי? אחד מנשיאי האולפנים הגדולים בהוליווד החליט שכדי לקדם צפייה בסרטים בקולנוע, צריך לעשות מין טקס פרסים נוצץ. צריך לעשות לו יחסי ציבור. ומאז האוסקר הפך להיות מין סוג של מותג, מותג שכושל כל פעם בבחירת הסרטים שלו, לפעמים הוא מחמיץ, לפעמים הוא צודק, אבל זה לא טקס שבתעשייה הקולנועית מחשיבים אותו כפרסי באמת איכות. לעומת פסטיבל טרייבקה, לעומת פסטיבל קאן, או פסטיבל ונציה וכדומה. אז מלכתחילה, ודרך אגב, זה אוסקר אמור להיות טקס פרסים עולמי, אבל יש ייצוג רק לקטגוריה אחת מאוד מאוד קטנה, שזה סרטים עולמיים. אז גם שם יש אפליה. אז האוסקר צריך קודם כל לפתוח את שעריו בקטגוריות לסרטים מכל העולם, ולתת להם ייצוג שווה. אתה תראה שזה מה שהאקדמיה לא תעשה. היא לא תיתן, נגיד, מה כמות הסרטים באמריקאים בעולם לעומת הקולנוע העולמי, נגיד 20%, היא לא תיתן ייצוג נאה של 80% לקולנוע העולמי בטקס האוסקר. זה היא לא תעשה. אם כבר מדברים על אפליה מתקנת. אז עכשיו, אתה בעצם לא תוכל להגיש מועמדות של הסרט שלך לפרס, אם אין לך שם מספיק להטאבים בתעשייה, בזה. איזה מין דבר זה? תראה לך שהיו אומרים, אתה לא תקבל מועמדות לפרס, אם אין לך מספיק יהודים בסרט. איך זה נשמע לך? לי זה נשמע נשמע מגה אנטישמי. בהפוכה. ואנחנו מתחילים לזהות פרטים על פי הגולגולות של האנשים.
נכון, ודאי כשבאמת מדובר ביצירת אומנות, וכפי שאמרת, זו לא קרן שמחליטה לאן פול מסוים של כסף יגיע, ואת צריך לפזר אולי בצורה אקלקטית או שוויונית יותר, סרטים על פי תרבויות וכו', שזה לגיטימי כמובן ונכון, כדי שלא תיווצר אפליה, אבל כאן זה באמת פרסים, ואנחנו מדברים על משהו שהוא אומנות, אז איך אפשר להגיד, הסרט הזה הוא טוב יותר מהשני, בזכות זה שהיו יותר יהודים בהפקה?
דודו,
קצת מוזר.
דודו, תתאר לך, דודו, תתאר לך שפרס נובל בשוודיה מחליט שכל שנה 30% מהזוכים חייבים להיות להטבים. נשמע לך הגיוני? הרי הפרס אמור להיות למי שבאמת הביא הישג מדעי עצום.
לא, זה יגרום ללהטבים לעבוד יותר קשה במעבדות, אבל אז הם לא יצטרכו את ה...
אבל אי אפשר להכתיב, אתה לא יכול להכתיב שבעצם חלק מהפרסים ילכו לזה, כי אז אתה בעצם חוטא למטרה של הפרס. אתה הופך אותו למין פרס ניחומים כזה, או אתה הופך אותו למין פרס ייצוגי, ולא למטרה שלשמה הוא נועד. אתה יודע לך שעכשיו באירוויזיון, יחליטו שאתה לא יכול להגיש פרס אם אין מישהו בלהקה שהוא מלטיני. הרי זה חוטא למטרה האומנותית.
זאת אומרת, הכוונה טובה, שהשיר הטוב יתקה. הביצוע גרוע.
בדיוק. אתה יודע, אנחנו יכולים לחזור אחורה. אתה יודע שיש עכשיו מפיק בבי-בי-סי, איזה טיפש אחד, שאמר שהיום הוא לא היה מקבל את חבורת מונטי פייטון לבי-בי-סי. למה? כי חבורת מונטי פייטון זה 6 גברים לבנים. זאת אומרת, לפי, הוא בעצם מצדיק את מה שאנחנו עכשיו בדיון. כלומר, הוא מודה שבעולם ה-PC, הפוליטיקלי קורקט, לא הייתה קיימת חבורת מונטי פייטון. ואם לא הייתה קיימת חבורת מונטי פייטון, לא היינו מכירים את ההומור שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זאת אומרת, לא היה שום שינוי בהומור. כי החבורת מונטי פייטון היא זאת שהביאה את ג'אנר הנונסנס. אז זה כל כך מטופש. הרי יש מקום גם לחבורה לגברים לבנה, יש גם מקום לחבורת קומיקאים שחורים, יש גם מקום לחבורת קומיקאים יהודים, עם נשים, עם להט"בים, עם הכל, הכל מכל, ושהטוב ביותר ינצח, שהיצירה הטובה ביותר תנצח. מדוע הסוג דם שלי, הסוג דם שלך, או סוג דם של אפרו-אמריקאי, צריך בעצם להכפיף את יצירת האומנות ולהחליט שהיא טובה בגלל מוצאו. זה פשוט
מאוד מוזר. וגם לדעתי גם פרקטית קשה להחליט, שוב, כי קבוצות, הרי אנחנו כבר מעורבבים וכולי, הקבוצות לא ממש מוגדרות. זה נראה לי שזה באמת מועד ל...
איך אמורים דרך אגב לבדוק אם מישהו להט"ב הוא מציג תעודת זהות? מין דבר זה. הרי אנחנו היום מדברים על דברים שהם נורא פלואידים. מה זה להט"ב?
גם נכון.
זה state of mind. אז מה, אז הוא יציג את התעודה?
גם התבניות האלה הוכחו כלא מדויקות, נכון.
בהחלט. איך בן אדם הוכיח מוצא? הוא צריך לתת גם כן סוג, לתת דימת אור. מה הולך פה? אז זה טמטום הדעת. אז גם ככה האוסקר אף פעם לא היה כזה נורא שפוי.
אז הפעם הם נפלו בניסיון הפתטי הזה קצת, ליישר קו עם איזה פוליטיקלי קורקט. שוב, לא לעניין במקרה הזה. הכוונה טובה, אבל התוצאה...
נכון. תראה, מה שכן, מה כן בכל זאת היה אפשרי לעשות? אם יש סרטים שיש בהם באמת פגיעה שאין חולק לגביה באוכלוסיות מסוימות. יכול להיות שסרטים כאלה צריכים להיפסל.
כן.
גם פה אתה מתחיל ויכוח בלתי נגמר. גם פה יש ויכוח בלתי נגמר. אבל לתת פורק זה כמו לתת, אתה יודע, במקצה שחייה, לתת למישהו 20 מטר לשחות קדימה, רק בשביל שאתה... זה פשוט בלתי נסבל.
עולים לי בראש כל מיני קולות שבזמנו דיברו על הסופרנוס כסדרה שעשויה להכפיש איטלקים, כי הדמויות שם הן משפחת מאפיה והן מאיטליה וכו', ולא הייתי רוצה לוותר על הסדרה הזאת, אבל שוב.
בהחלט, אבל גם ככה לגבי ארצ'י בנקר, ומחקר שעשו על ארצ'י בנקר, גילה שחצי מהקהל דווקא חושב שזאת ביקורת על הגזענות שלו והשמרנות שלו וכדומה.
שזה גם נכון, נכון, זה כמעט בגבול הפרודיה, נכון.
אין לך יכולת לשלוט, אין לך יכולת באומנות, אתה חייב לתת יד חופשית, אם אתה מתחיל לסתום פיות, או מתחיל לעשות מין מסננת כזאת, שרק אלה נכנסים ורק אלה לא, בעצם ניסרת את הענף שעליו אתה יושב. אין ספק.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, יונתן גטלה, שעבר ג'אט מרצה לתרבות, עורך ומגיש את תוכניות פסטיבל כאן, וגיבור תרבות בכאן תרבות. תודה לך.
תודה, דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע את סיפור האבהבים של מארי קירי. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר, שלום.
אהלן דודו.
מארי קירי המקורית שאנחנו מכירים?
זאתי מהפרס נובל של 1903. אולי זה יפתיע גם אותך. מארי ובעלה פייר חיו חיים מאושרים כזוג. הם השלימו את זו אינטלקטואלית, ואחר הזכייה בפרס, הם גם המשיכו את עבודתם המקצועית ביחד כמה שנים, עד שקרתה טרגדיה. באפריל 1906, באחר צהריים גשום במיוחד, פייר נדרס כשהוא חצה את הרחוב. קרקרה רתומה לסוס שנשאה גם 6 טון של מדי צבא, הרגה אותו במקום, ומארי השבורה סירבה לקבל קצבה חודשית ממשלת צרפת. היא טענה שהיא יכולה לחלקל את עצמה ואת ילדיה, והיא חזרה לעבודה מיד ונכנסה לתפקיד האקדמי של פייר, זכרו לברכה. עכשיו, זה היה עניין של זמן לא קצר עד שהיא התקדמה בחיים, גם מבחינה אישית, בכל זאת היא התעלמנה בגיל די צעיר, בגיל 38. והיא שמה עין על פול לנגווין, שהוא היה לשעבר תלמיד של בעלה, הוא היה מבריק, בחור מלומד, הוא גם נראה טוב, והיה לו שפם מכובד. הבעיה הייתה שהוא היה נשוי. עכשיו זה לא מונע מהשניים לפצוח ברומן סורר. הניסויים שלו לא היו, נקרא לזה גן של שושנים, הוא לא אחת גם בגד באשתו, ואותה אישה ארגנה פריצה לדירה שבה השניים נפגשים, והיא גונבת משם מכתבים מפלילים של בין השניים, בין מארי קירי והוא. והיא איימה לפרסם אותם בעיתונות אם לא ייפסק הרומן. 3 ימים לפני שמארי קירי זוכה בפעם השנייה בפרס נובל, האישה הנבגדת מדליפה את המכתבים לתקשורת. והיא דרשה פיצוי וגם משמורת מלאה לילדים המשותפים שלהם. והעיתונים כמובן, אתה יכול לתאר לעצמך, נכנסו לטירוף. הם מציירים את מארי קירי כפתיינית שמפרקת משפחה צרפתית. היא הייתה יהודיה פולניה. והעיתונים מתחילים בגלל של שמורות, שלפי השמורות האלה הרומן מתחיל עוד כשפייר היה בחיים. מה שהיה אגב שקר מוחלט. והשם שלה כל כך הוסחר, עד שוועדת פרס נובל ביקשה ממנה להישאר בצרפת ולא להגיע לשוודיה לקבל את הפרס השני. ומצד שני, קופץ להגנה של קירי עוד מפורסם, אלברט איינשטיין. גם כן, יודע מה, פלייבוי לא קטן בזמנו, והוא טען שעליה להגיע לשוודיה חרף האשמות. ובזמן שהסערה הזאת משתוללת, שני... שני דו-קרבים נערכים על קירי.
Okay.
אחד בין שני עורכי עיתונים יריבים, הם מתווכחים האם הראייה נפגדת צודקת או לא, והדו-קרב נערך עם חרבות ממש, ואחרי פציעה של אחד מהם אז הם מתפייסים. והקרב השני נערך בין פול לנגווין עצמו, ובין עיתונאי שכינה אותו גולם מוגלב. לנגווין מאוד נעלב, הוא דרש הכרעה בדוק רב עם אקדחים. והכל נערך, כמיטב המסורת, אבל בסופו של דבר, כשהם אחד מול השני, העיתונאי מצהיר כי הוא לא יהרוג את אחד מהמוחות הגדולים של צרפת, ולנגווין קבע שהוא לא מתנקש, וגם הוא הוריד את האקדח. והפרסום הזה מסיים את הרומן, לנגווין ואשתו מסדירים את העניינים שלהם מחוץ לבית משפט, והם, אגב, מאוחר יותר הוא גם עשה עוד ילד מחוץ לנישואין, אבל זה משהו אחר, וקירין נוסעת לשוודיה ומקבלת את הפרס השני. ואחר כך אכלה עם המלך השוודי ארוחה של 11 מנות. והיא הייתה האדם הראשון שזכה בשני פרסי נובל, אבל היא גם שילמה על כך בחייה. ב-1934 היא מתה מלוקמיה, כתוצאה מחשיפה מתמשכת לקרינה שהיא גילתה, והניירות שעליהם היא כותבת את העבודות שלה והתוצאות של המחקרים עדיין רדיואקטיביים היום. מאוד מסוכן לגעת בהם בלי הגנה.
טוב, ואגב, הנה אני תורם את חלקי לסיפור של דו קרבות בעברית, כנראה.
דו קרבות, כן, שם התחלתי, אבל...
כן, נכון. טוב, תודה לך על הדברים, רן מנהר, עורך ומגיש הסקט מנהר הזמן בכאן תרבות. תודה.
ביי ביי.
זהו חברים, אנחנו סיימנו את התוכנית. ראשית נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם ולכן שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות האיזון של כאן וגם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל. שיהיה לכם ולכן יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, עטו מסכות, לא בלי האף וכו', על האף ועל הפה. לא על היד וכולי, שימרו על עצמכם, שימרו על מרחק, אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.